שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מראיין את הרב דוקטור אליהו זיני, ראש ישיבת אור וישועה בחיפה, והרב של הטכניון לשעבר. אנחנו נקיים שיחה על ספר מאוד מאוד חשוב, על הספר של הרב אליהו בן המוזג בן המאה ה-19, שבעצם מציג מהו המוסר היהודי ומהו המוסר הנוצרי ומנגיד ביניהם. עכשיו, אני חייב לומר כמה מילים לפני הרעיון. זה בעיניי הרעיון הכי חשוב שעשיתי בעל המשמעות. הוא מסביר את היסודות הרעיוניים שעומדים מאחורי המחשבה של השמאל והמחשבה של הימין באמצעות הנצרות, והוא מראה כיצד המוסר של המערב או הביקורת של המערב על מדינת ישראל, על דיני המלחמה, על הלאומיות, הוא בעצם מוסר נוצרי. עכשיו, הרב אליהו בן המוזג מעולם לא חזה במדינת ישראל, כי הוא חי במאה ה-19. אבל כמו כל שיחה, גם השיחה הזאת היא שיחה שבה אנחנו לא מגיעים לנקודות הכי פיקנטיות על ההתחלה. זה רעיון ארוך יחסית, ואני מבקש מכם שאם יש לי איזשהו קרדיט אצלכם, אז לנצל אותו בשיחה הזאת. תאזינו לרעיון הזה עד סופו, תתרכזו, זה בהחלט יהיה שווה זה. אני מבטיח. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום הרב.
שלום וברכה.
אז היום אנחנו ככה מגיעים לשיחה שבעיניי אחת השיחות החשובות שאנחנו נערוך בפודקאסט על המשמעות, בעקבות ספר מונומנטלי שכתב הרב אליהו בן המוזג, בן המאה ה-19, שנקרא מוסר יהודי לעומת מוסר נוצרי. במהלך השיחה הזאת אני מקווה שנזכה להציג את הספר בצורה ברורה ובהירה לכל מי שעוד לא קרא אותו, אבל ככה כפתיח לשיחה הייתי שמח לפתוח בדבר הבא. אני הרבה שנים נחשפתי לשיח פוליטי, שיח בחברה הישראלית, והרגשתי כל הזמן שיש איזה יסודות תיאולוגיים לאותו שיח. יסודות שהם קצת יותר עמוקים מהוויכוח בין ימין ושמאל שהתחיל במהפכה הצרפתית או התחיל קצת קודם, על ידי ההוגים של הנאורות. וכל פעם שנחשפתי קצת לספרות נוצרית, לברית החדשה ולממשיכים של המפרשים שלה, הרגשתי שיש שם מתוך הוויכוח הפוליטי, כלומר שהוויכוח שבין הברית החדשה לבין היהדות הוא ויכוח שמאוד דומה לוויכוח הפוליטי די היום, וכשלמדתי בישיבה שלך אז נחשפתי לספר באמת של הרב בן המוזג, ובתוכו באמת הוא מציג את ההבדלים בין המוסר היהודי למוסר הנוצרי. מה דעתך על ההבחנה שלי?
בוודאי שהיא במקום, אבל לדעתי הדברים נרוצים בנקודה הרבה יותר עמוקה שחייבים לשים אותה על השולחן כרגע ואפילו להבליט אותה. הציבוריות הישראלית אינה מבינה מה שמתרחש כרגע בוויכוח ובשיח החברתי, פוליטי ועוד. יש תחושה לרבים שהוויכוחים הם ויכוחים אידיאולוגיים בלבד בין תפיסות עולם. לא נכון. אנחנו חיים ויכוח עצום בין מזרח למערב. גם הוויכוח מול הנצרות איננו ויכוח בין תורת ישראל לנצרות, אלא בין תורת ישראל בעלת היבט מאוד מאוד מיוחד, שרוכב גם על תפיסה מזרחית וגם על תפיסה מערבית, בצורה של סינתזה עליונה מסוימת, ומול רמדה מערבית מובהקת שיסודה ביוון ובנצרות.
זאת אומרת שלפי דעתך הנצרות היא פשוט המשך של יוון עם איזשהו מה? כלומר, איך תנסה לדייק את זה? זאת אומרת, מה היא הנצרות?
אם כבר אנחנו מדברים על משנתו של הרב בן המוזג, אז אנחנו נאמץ בקלות, ואני חושב שאנחנו ככה נוכל לדייק, שהנצרות איננה אלא תוצר של תערובת במיקסך של אריסטוטליזם ויהדות מסוימת. ולכן יש פה מרכיב יהודי מסוים, 50% יהדות ו-50% תפיסה אריסטוטלית.
אז לפני שנתחיל להציג את ההשוואה בין יהדות לבין נצרות שבה הספר עוסק, בוא ננסה להציג, דבר ראשון, מהי נצרות? אני חושב שהרבה מהמאזינים שלנו בכלל לא מתחילים להבין מה קיים בברית החדשה, וביוחד שהרבה מאוד רבנים, אני חושב שבכללם גם אתה, דורשים מאנשים דתיים, או בכלל, להסיר את הספר הזה, את הברית החדשה מביתם, ולהתרחק ממנו כמה שיותר. אבל לכאורה, הספר הזה של הרב בן המוזג מבקש מאיתנו לבוא ולהכיר את השיח הנוצרי, על מנת שנוכל להתמודד איתו, על מנת שנוכל לענות לו, בבחינת דמה תשיב לאפיקורס.
בוודאי אם כי רק את המילה האחרונה בדבריך הייתי מתקן, במקום להגיד דמה שתשיב לאפיקורס, הייתי אומר דמה שתשיב למין. מה שחזל קוראים מינים, הנוצרים הראשונים, הם היו הראשונים שנקראו בשפה תלמודית במונחים מינים, שגם אנחנו מזכירים כמובן בתפילה. והנה כאן, כדי להסביר לציבוריות הישראלית קודם כל, מדוע אנחנו צריכים להתמודד עם התפיסות האלה, צריך לידע אותם בכמה ידיעות היסטוריות בסיסיות. הנצרות איננה, עליו שהיא ככה מוכרת כיום, תוצר של העולם המערבי, זה לא נכון. היא תוצר של העולם היהודי במדינת ישראל ובארץ ישראל. זה לא משהו שצמח שם, זה צמח פה, אצלנו. אם ככה לא מדובר פה ביצירה זרה ומנותקת מאיתנו, אלא במשהו הרבה יותר חמור, משהו שצמח מתוך עם ישראל. זה אומר שיסודותיה של הנצרות מושתתים על תפיסות יהודיות פרובלמטיות באשר לא ניגשו אליה ולא פורשו בצורה נכונה.
אתה יכול להרחיב לגבי זה הדבר הזה ולהדגים אותו? זאת אומרת, אתה אומר שהנצרות היא איזשהו לקיחה של חלק מהיהדות תוך זניחת השאר, והפיכת החלק הזה, נגיד, אני אקח כבר דוגמה מהספר, ואהבת לרעך כמוך, ולהגיד כל התורה כולה זה רק ואהבת לרעך כמוך, ולא וידך זיל גמור, אלא זאת התורה, בלבד.
אז נוסיף מספר אינדיקציות שתעזונה להעמיק בנושא הזה. קודם כל, הספר הזה, חייבים להציג אותו גם מבחינה היסטורית. כל ישראל חברים, באמצע המאה ה-19, הציע פרס למי שיכתוב חיבור השוואתי בין מוסר יהודי למוסר הדתות שהסתעפו מהיהדות, וזה כולל כמובן לא רק הנצרות, אלא גם את האסלאם. ולכן גם בספר יש בסוף כמה פרקים, שלושה פרקים, לא מבוטלים, המוקדשים לאסלאם. דרך אגב, תופעה מאוד מעניינת, אנשים שיודעים שעשרות בשנים אני כבר משתדל להוציא את הספר הזה לאור, גם במקור הצרפתי וגם בעברית, ניסו גם הם לשים יד על זה, אבל מאוד מעניין, בצרפת הלכו להדפיס רק את החלק המתייחס לנצרות, תוך התעלמות מוחלטת מהחלק המוקדש לאסלאם.
כן, גם בחלק המוקדש לאסלאם ניגע.
כן, הרב בן המוזג זכה בפרס הזה, וככה הספר הזה נולד, אבל מתברר שהחלק הזה הוא חלק שני של החיבור שהוא חיבר. הוא חיבר שני חיבורים. זה החלק השני. החלק הראשון עדיין לא תרגמתי אותו לעברית. אני מקווה שיעשה את זה.
מה שמו?
מקורות הנצרות הנעוצים בקבלה. ספר שלם שווה בכמותו לספר המונח לפנינו, שבו מסביר איך כל הרעיונות של הנצרות הם רעיונות השאובים מתוך עולם הנסתר והמיסטיקה היהודית שרובטו. וכמובן זה כתוב בסגנון מאוד מאוד קשה, וגם לתרגם את זה זה מאוד בעייתי, אבל אני מקווה שיום אחד אצליח לעשות זאת. אבל זה החלק השני היותר נגיש לכל הציבור. כי החלק הראשון דורש שליטה מוחלטת בקבלה, והרב היה מקובל גדול, אז בשבילו לא היה בעיה. וכאן הנקודה מאוד מעניינת. הרב מסביר, וצריך להזכיר את זה, והוותיקן הוא דווקא היחיד היום שיודע את זה, כאשר גילו את מגילות קומראן, פשוט זה היה הרס אינטלקטואלי ורוחני לכל הוותיקן ולכל התפיסה הנוצרית. למה? כי מתברר שהרעיונות שהאבנגיליון מציג אותם כרעיונות מקוריים, תוצאה של איזושהי התגלות מיוחדת לישו, הם כבר נחלת המון יהודים, המון יהודים במערות קומראן, הרבה לפניו.
זאת אומרת, גם בלי התגלות אלוהית.
הם לא תוצר של התגלות אלוהית, הם תוצר של גישה, איך הייתי אומר, יהודית, מעוותת. דרך אגב, מאוד מעניין, אם כבר אנחנו מדברים ומקשרים את זה עם השיח הפוליטי וחייבים לעשות זאת, היסוד הראשוני של הקולחוז זה שמה, הקיבוץ שמה.
לזה גם נגיע, אבל אני רק רוצה לחזור לשאלה שלי. השאלה הייתה, איזה יסוד, איזה דברים הנצרות לקחה מהיהדות, ואיזה דברים הזנחה? זאת אומרת, אתה אומר שהנצרות, לפי הרב בן המוזג, היא איזה סוג של לקיחה של רק חלק מהיהדות, תוך זניחת השאר. איזה חלק היא לקחה?
לא חלק. לא. לא בדיוק חלק. מדובר במשהו אחר. היא ביססה את כל תפיסתה על התפיסה המיסטית היהודית. לא על התפיסה המערסית. ההלכה והתלמוד, כמובן הפרושים הם ביניהם האנשים המסוכנים ביותר, הרשעים, המפלצתיים וכדומה. עכשיו, אלא הם לקחו את הממד הרוחני המופשט של היהדות שכל כולו מנוסח בעולם של המיסטיקה היהודית, הקבלה, אבל פירשו אותם בצורה לא נכונה והובילו את גישה יהודית למחוזות שמעולם התפיסה היהודית לא הסכימה.
כמו, תן דוגמה, בבקשה.
הנה, אנחנו בתפיסה של המעמד של היהודי. יש בעולם האבנגלי חלוקה לשלוש קטגוריות של נשמות. יש אנשים פנאומטיים, יש אנשים בינוניים ויש אנשים שפלים. בסדר? בתפיסה היהודית מודרים לכך שיש מדרגות מדרגות בתוך העולם היהודי. יש אדם שזכה לנשמה יותר פשוטה, יש אדם זוכר מטבע לדתו כבר למשהו הרבה יותר נשגב. אבל אצלנו זה על מנת שכל זה יבנה ביחד את כלל ישראל, כי זקוקים לכל. האבנגליון תופס שלוש המדרגות האלו והופך אותם לדברים המחייבים את האדם מראש, המעניקים זכויות מראש לפני המעשה. יש אנשים שניחנו כבר במדרגות העליונות ואחרים לא יגיעו לעולם שמה.
פה אתה כבר מתחיל לדבר באמת על הבסיס של התיאולוגיה הנוצרית, שאומרת, אולי את הדבר הכי חשוב, שאין בחירה חופשית. כמו באסלאם, כך גם בנצרות.
יש איזשהו ממד, איזשהו ממד.
אבל יש משהו מכתוב מראש, אבל במה זה שונה, נקרא לזה, בתפיסה שאומרת, יש אנשים שנולדו למשפחות טובות יותר, חכמים יותר, חלשים יותר, בריאים יותר.
התפיסה של חז"ל כבר השיבה, כל אחד יכול להגיע לידי משה רבנו. האם זה מעשי? זה סיפור שלי. משה רבנו
אל מול שמיים, לא אל מול שבין רבנו בעולם הממשי, זאת אומרת.
בכל עולם כולו. איך היה מנסח את זה הרב קוק? שהאדם הוא בחירי גם בטבע שלו. הוא מסוגל לשנות גם הנתונים הבסיסיים, החירות היהודית מגיעה עד כדי כך. זה משנה את הכל. כמובן המעמד שידרש הוא מעמד לא פשוט, זה ברור. ככל התרלות שדורשת הרבה מאמצים, אבל יש לנו חירות בלתי מסויגת כמעט. זה נקודה ראשונה. יש הרבה נקודות אחרות מאוד מאוד חשובות.
אבל בוא נמשיך רגע להציג באמת את הבסיס של הנצרות. זאת אומרת, דבר ראשון שהוא מאוד ברור ומאוד פשוט בנצרות, שאין בחירה חופשית, יש מה שנקרא פורטונה, או בכל שפה זה מילה אחרת. איזה עוד דברים בנצרות, מיסודות האמונה נקרא לזה, כי בסופו של דבר פאולוס, כשהוא בא לנסח את הנצרות אחרי מותו של ישו, כמה עשרות שנים אחרי מותו, הוא בסופו של דבר עיצב איזה מיסודות שמוסכמים על כולם, אפילו עד היום, עד הפרוטסטנטים, הפוריטנים, הקלוויניסטים, הקתולים, כולם מסכמים על כל מיני דוגמות אמונה די ברורות.
אז אנחנו קודם כל צריך פה להרחיב יותר לגבי אותו, אותה אישיות פאולוס, כן? שאול מיטה שיש. עכשיו, פאולוס קודם כל מתווכח עם אחד מהשליחים האחרים על הדרך שנוגעת לנקודה הבסיסית שגרמה את הקרע בין יהדות לנצרות, והנקודה הבסיסית היא בחירת עם ישראל. כאן במושג הזה, השלילה של מעמדו הכללי המיוחד של עם ישראל, הוא הבסיס של כל הקרע, וזה צריך להזכיר את זה. זאת אומרת, שלילה של מעמד על סיני, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אין דבר כזה, זה מחוק, למה? ונסביר.
כלומר, פאולוס מחק את זה.
פאולוס מחק דה פקטו את זה. איך הוא עשה את זה? בואו נראה. הרעיון הוא רעיון מאוד מתוחכם ומאוד מעניין, כי הוא מאוד מאוד מודרני. האדם איננו מיוחד בלידה שלו, אלא בהתנהגות שלו. ההתנהגות היא הקובעת. ולכן יהודי הוא מי שמתנהג כמו שצריך. ולא המבחן שמה שאנחנו קוראים בימינו מבחן האם. לא מבחן האם קובע את הזהות היהודית, אלא מבחן ההתנהגות. ועכשיו פה, ברגע הזה, היהודי יכול להיות כל בן אדם שהתנהגותו חיובית. ואז כאן נמחק הייחוד של עם ישראל, ומציגים איזה מין אוניברסליזם, ומדובר באוניברסליזם כי הם קראו לישראל החדש, הם יצאו, ישראל האמיתי ורוץ ישראל, כידוע, מורכב וכינו אותו בכינוי היווני אקלזיה, זה כנסת ישראל, במה היא בנויה מכל האנשים הטובים. הנתונים הבסיסיים לא קיימים פה, אלא התנהגות. אבל כל זה נובע מגישה אוניברסליסטית מזויפת.
אני רגע אעצור אותך באמצע הסבר, כי את הדברים האלה בדיוק אברום בורג אמר לי. אברום בורג אמר לי שרמברנט הוא יהודי ומוצרט הוא יהודי, כלומר אין יהדות על פי האם, אלא היהדות היא על פי האנשים הראויים ואנשים המוסריים, וזה בדיוק מה שאתה אומר לגבי הנצרות, שבעצם הנצרות ביטלה את היהדות לפי האם ואמרה מי חבר בכנסייה, בעצם מי חבר ביהדות, על פי הכנסייה בעצם היהדות או עם ישראל האמיתי, זה לא יהודים, אלא מי שחבר באמונה הזאת בישו, אלא אנשים שמתנהגים יפה, וזה בדיוק מה שאברום בורג אמר לי בשיחה. כלומר, זו תפיסה נוצרית מובהקת, לא תפיסה יהודית.
הגישה האוניברסליסטית שהוא הציע, זה השוואה מלמטה. כאשר התפיסה היהודית היא הפוכה, היא דורשת אוניברסליזם במובן של חיבור כל האנושות דרך הרלטו, לכיוון שאיפה לנסות להתדמות עם ישראל. בבחינת מה שאומר הנביא, ואמרו כל הגויים, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונרחה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. זאת אומרת, במקום להזמין את האנושות לשאוף להתקרב לנשגב ולאידאלים של עם ישראל, הוריד את האידאל למדרגה השפלה ביותר של האנושות, והפך ככה איזה לאוניברסיטה, סליזם המשווה מלמטה, סחטר בסוף ימיו.
סחטר, כן.
אני לא יכול להגיד סחטר, זה נותן לי הרגשה שאני מדליק את הרכב שלי.
למאזינינו שאינם דוברי צרפתית.
כן, 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 אני צוחק. עכשיו, סחטר בשיחתו האחרונה, 15 יום לפני פטירתו עם בני לוי.
ושמה? איך קוראים לה שנוכל לחפש אותה?
עכשיו, אבל אני אתן לך את התרגום בלי נדע. עכשיו, בשיחה הזאת המיוחדת, של צחתך, שבה הוא חזר מספרו המפורסם הגיונות בבעיה היהודית, מודה צחתך שכל הגישה המרקסיסטית וכל הגישות למיניהם מנסות להשוות ולהביא לאחדות דרך השוואה מלמטה, כאשר עם ישראל מזמין את האנושות כולה להתרלות ולהתחבר דרך עלייה למעלה. ולכן פאולוס, כדי להגיע לכך, היה חייב למחוק כל חובה מרסית התנהגותית, המצוות בטלות.
כן, אבל זה כבר נושא שני. זאת אומרת, כן. אני רוצה רגע לשקף חלק מהדברים שאתה אמרת. אתה בעצם אומר שאפשר להגיד העיקרון הראשון בנצרות הוא באמת ביטול המעמד המיוחד של עם ישראל. כלומר, במילים אחרות, במילה אחת פשוטה, שוויון. זאת אומרת, כן. השוויון כאיזה ערך חוצה הכל. אבל כאן נשאלת השאלה בעצם, מה הקשר בין העיקרון הזה של ביטול מעמדו של עם ישראל וכל מיני דיבורים לאומניים כאלה, לבין מוסר? בסופו של דבר הספר נקרא מה בין מוסר יהודי למוסר נוצרי. ואני רוצה לתת כאן דוגמה, תגיד לי אם זה החיבור הנכון. בעמוד 121 בספר. נשאלת השאלה על ידי הרב בן המוזג. האם ערכי המשפחה יוותרו? זאת אומרת, איך ההשפעה של עקרון השוויון הזה משפיע על ערכי המשפחה? ונאמר כך באבנגליון, מי שלא יעזוב אבי ואמו, אחיו ואחיותיו, כדי לחיות על פי התורה החדשה, לא ימלא את חובתו בשלימות. והרב בן המוזג אומר, אפילו חובת חסד ואמת אחרונים לאב שמת, אין בה כדי להרתיע את שליחו של ישו, הקובע יקברונה המתים את מתיהם. ישו עצמו, את מודיעים לו שאימו, אחיו ואחיותיו, ממתינים לו בחוץ, פונה לתלמידיו ואומר, אלה הם אמי, אחי ואחיותיי. ומתוך אמונתו הזה שהוא כבר שייך מעתה ואילך לאחרית הימים, לימות המשיח, הוא פונה לימו ומאז לומר לה, אישה, מה לי ולך? זאת אומרת, מה שישו אומר כאן לתלמידים שלו, הוא אומר, מי שקרוב אליי, מי שמאמין בדברים שאני מאמין, אלה האחים והאחיות האמיתיים. זאת אומרת, אין שום שייכות משפחתית, שום שייכות לאומית, ואפילו לאמא שלו, ככה הוא מזלזל, ובאמת אומר דבר שנראה לי לכל אדם שקצת מכבד את ההורים שלו, אישה, מה לי ולך, זה כואב בלב.
אם לא הייתי מפחד לזעזע את המאזינים, הייתי אומר שאני מאוד שמח שהוא התבטא בצורה כזאת. למה? כי הוא המייצג של הבולשביזם. הביטוי הזה הוא ביטוי בולשביקי, פרי, השיא של התפיסה המערבית נוצרית, ואסביר איך. המשפחה זה משפחה מפלגתית, זה השמאל הקיצוני בסיאו. החבר שלי זה מי שזהה איתי אידיאולוגית. לא הגנטיקה פעם נוספת, היא הקובעת, הוא אפילו יוצרת איזשהו קשר, אלא הזהות האינטלקטואלית או אידיאולוגית. אני חבר, המשפחה שלי זה שמה, לא במקום אחר. הדבר הזה מסביר גם כן כל התופעות החברתיות הנוראיות של החברה הישראלית, המפולגת בין אנשים שהאידיאולוגיה משותפת. במקום שנהיה שותפים באשר אנחנו שייכים לעם אחד, אנחנו שותפים או באשר אנחנו חילוניים ביחד, או שבאשר אנחנו חרדים ביחד, או שבאשר אנחנו ציונים דתיים ביחד, או חרדלניקים, ואני לא יודע עוד מה. כל המגירות המשונות והבלתי נסבלות האלה שאנחנו מכירים אותם, זו תפיסה מערבית בולשביקית יסודית שמקורה בהתבטאות הזו
בנצרות.
נכון.
אז למה רבנים אומרים לא לקרוא את הברית החדשה? לכאורה, אם נקרא את זה, נבין שזה אותם רעיונות מגיעים מהנצרות. לכאורה, אני לא מבין את הדבר הזה.
אני אסביר, ודווקא בגלל זה אני שם את הדגש על זה. אתמול נאלצתי למתוח ביקורת על אישיות התורנית בפרסיה, דווקא בגלל שהאישיות הזו מדברת במונחים של אהבה בלתי מסויגת. יש דבר אחד שקונה את האדם מישראל בכל מחיר, זה המושג אהבה. יש שתי מילים שקונות אותו, אהבה ושלום. עם זה אתה יכול להכיל כל נבלות וטריפות שבעולם, רוחנית ולא רוחנית. עכשיו, ולמה זה ככה? כי אנחנו בני אברהם, ואיש האהבה, אברהם אוהבי, זה יסוד של עם ישראל. אבל האהבה שלנו איננה אהבה חברתית בלבד. היא קודם כל, אברהם אבינו נקרא אברהם אוהבי. לא הרבה נקודות הסכמתי עם לייבוביץ' כשהתרמדתי איתו, אבל על נקודה אחת או שתיים הסכמתי, ואחת מהם היא הבאה, שהוא אמר בצורה חדה, לא כתוב בתורה ואהבת לרעך כמוך, זה לא נכון. בן אדם שומע משפט כזה, הוא אומר, איך זה יכול להיות? זה פסוק, פרשת קדושים? אומר, לא, פרשת קדושים נאמר, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אם אין אני השם, לא שייך ואהבת לרעך כמוך. אהבה שלנו היא אהבה אנכית, שיש לה השלכה אופקית. כפי שאומר פרופסור נך, שאנחנו מתוך החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתחברים עם העולם הזה, עם החברה בעולם הזה, עם החיים בעולם הזה, אבל מתוך החיבור העליון. אהבה שלנו איננה אהבה סוציאלית בלבד, אלא היא הרבה יותר עמוקה. היא אהבה הנוברת מהערך הרליון הנרוץ באדם ישראל. ומי שיש לו קצת אהבה יותר רחבה, היא תוכל להתפשט הלאה. אבל זה נושא אחר. ואז הנצרות, למה לא לקרוא את זה? בגלל שהספר הזה, קודם כל בימיו, היה מפתה כל אדם. למה היה מפתה? עליו שיש בו כל כך הרבה צדדים ילדותיים, בעיני בן אדם, בן תרבות בימינו, אז הוא היה מתקבל בקלות, ואסביר למה. בגלל שמה שהתרחש בתוך ירושלים, בערב החורבן, זה בדיוק כמעט מה שמתרחש במדינת ישראל כיום. אנשים מוכנים אחד לפגוע בשני כדי לתפוס שלטון והנהגה של עם ישראל, לרמוס כל מוסר, אפילו לרמוס כל קודש, כדי הוא לשלוט באופן בלעדי. ולא שם לב לסכנות מסביב. אנחנו היום מתכסחים פה על ממשלה זו, ממשלה אחרת, או גישה זו, גישה אחרת, כאשר באמת איראן מאיימת עלינו, חיזבאללה מאיימת עלינו, אנחנו עסוקים במלחמות הפנימיות. ובאמת הייתה בריה מוסרית קשה ביותר בזמנו, זה מה שאפשר לו גם לעלות על במת ההיסטוריה, ואז הוא מציע לאדם כפתרון, יציאה מכל הסיבוכים השפלים האלו של החברה, ולהתחיל לדבר במונחים של אהבה, של חיבה, של קרבה. ואז היה מפתח כל האדם, כי באמת מצידו לנגד רנב יש כל כך הרבה רע, וזה מה שקורה אפילו לדמויות תורניות היום. הנה כאן השיח, או השיח, או הוויכוח, סביב היחס שלנו לרפורמים, קונסרבטיביים והכל, מתחילים לדבר על אהבה. על זה הערתי, אתם מבלבלים. אפשר לאהוב את היהודי הקונסרבטיבי או אפילו הרפורמי כאדם מישראל, אם הוא אמיתי, כמובן.
אבל לא הייתה תנועה.
אבל לא הייתה תנועה. כי אני לא אוהב את הרע, אני אוהב את האדם. את הפגום שבו, אני נאבק נגדו. וזה מה שהנצרות הרסה. דיברה רק במונחים של אהבה, מחקה כל מאבק נגד הרע, ואז מה הפלא שאחר כך נולד מזה רע אחר הרבה יותר חמור.
אבל לכאורה יש בנצרות הרבה מאוד מאבק נגד הרע. זאת אומרת, ישו בעצמו מדבר נגד הפרושים ונגד הרבנים והיהדות המסורתית, והוא מדבר נגד עושה הרע, מי שלא מסכים איתו בדעות. באיזה מובן אין דיבור נגד רע?
כן, יש דיבור נגד אנשים המסווגים על ידו כרשרים, כרעים, אבל אין מאבק נגדם. על מנת לתקן, הוא לא מציע אף פעם פתרון.
מה, גיליוטינה, האינקוויזיציה, נו מה, כן, הנצרות כן נלחמה נגד אנשים שלא הסכימו איתה.
זה בדיוק הסתירה שלה. היה מישהו בשם פרופסור דיבואה. שלימד באוניברסיטה, אפילו שימש תקופה מסוימת כדקן הפקולטה לפילוסופיה באוניברסיטת ירושלים. הוא היה תמיד מצטט את המשפט של הגישה הפאוליניסטית של הוותיקן, לפיה צריך לדאוג להמשך קיומו של עם ישראל. משפט שנראה נפלא, חדור כל כולו אהבה,
כן,
אבל הוא לא ציטט את ההמשך, על מנת שימשיך לשלם את המחיר על זה שתלינו את אותו האיש. לפני 2000 שנה, זהו, לא מצטט כמובן, והיהודים נופלים בפח. עכשיו אני מגיע, וזה בדיוק הנקודה, כיוון שהנצרות לא השאירה שום מקום ושום התנגדות לרע, והייתה צריכה בכל זאת להתמודד איתו, היא נאלצה אחר כך לקחת את החרב כדי לפגוע באלו שלא הסכימו איתה.
באיזה מובן הנצרות לא מאפשרת להילחם ברע? זאת אומרת, בוא תנסה להוכיח רגע את הנקודה הזאת שאמרת כרגע לגבי אי המקום למלחמה ברע בנצרות.
הנה כאן מה היחס של הוותיקן לפלסטינאים. אף פעם לא גינוי של מה שהם עושים נגד עם ישראל. יש רק גינוי של התגובה הישראלית לכל המחבלים. את אותה אישה, מריה תרזה, שמה המפורסמת, שהיא קודשה, היא באה לעזור לכל העולם כולו, אף פעם לא ליהודי. אנחנו מסווגים כנציגי השטן בעולם, לא לשכוח את זה על ידם. ולכן הם לא לוחמים נגד הרע, תמיד יש בקשה מצידם. לעשות שלום, לא משנה מי נמצא בצד השני. לבוא לקראת השני, לא משנה מה זה.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר, סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. זאת אומרת, אתה אומר אולי שמתוך הנטייה הזאת לשוויון, שרואים את כל האנושות כבני עם אחד, כאחים ואחיות, בעצם הנצרות היא מאוד מאוד פציפיסטית, נגד מלחמות באופן כללי, וכשיש בעיה, להכיל אותה. זה גם במהלתות.
ישו ופאולוס הם מייסדי שלום עכשיו.
תסביר, תוכיח, תראה, אני אשמח
אני אסביר. קודם כל, כל הנצרות כולה היא מתקוממת נגד כל מלחמה. היא נגד כל מלחמה.
מה, והיהדות אוהבת מלחמות?
בוודאי שכן.
מלחמות.
וכן, ועוד איך. כי תצא למלחמה, לא יבחה. זה פרשה שלמה בספר דברים. אנחנו מחויבים לצאת, אנחנו מחויבים להתגייס עליו, שיש כמה דתיים שחושבים קצת אחרת. כן? מושפרים דרך אגב בעולם נוצרי. אני לא מאסס להגיד את זה. אז הם לא מבינים את זה, שיש צורך. אנחנו לא ססים למלחמה, זה ברור שלא. אבל אנחנו מודעים לכך שחייבים לצאת למלחמה לעתים. ויש מה שנקרא בישון ההלכה, וזה מאוד מעניין, מלחמת מצווה ויש מלחמת חובה. מלחמת חובה לדוגמה הגנה על עם ישראל וכדומה, וגם כיבוש ארץ ישראל. שיהיה בידינו, זוהי חובה. ירושע, התלמיד הוא המובהק של משה רבנו, מנחיל התורה בשם השם לכל עם ישראל, הוא הרמטכ"ל הראשון של מדינת ישראל. צריך להזכיר את זה, ו-14 שנה הוא שימש רק כרמטכ"ל, לא למשהו אחר, למורת רוחה של שולמית אלוני כידוע. אבל אני מגיע לא רק לנקודה הזאת, יש טשטוש יסודי כיוון שמדברים על אהבה בלבד ועל רחמנות בלתי מסויגת, כן? יש אוטומטית ובהכרח מחיקה של הרע של האדם הביצע הרע. אני צריך לרחם על כולם. חכה שנייה, אבל יש הרשע פה שמזיק. אני לא יכול להשאיר אותו ככה. הוא צריך להיות או מאחורי הסורגים או בעולם האמת, אבל לא פה. הוא לא יכול להמשיך לפעול, הנצור תוצר רחמנות בלתי מסויגת, ואז כתוצאה מכך היא שמה את הקורבן, ואת המבצע את הקורבן על אותו מישור. וזה ההרס של כל מוסר יהודי, על זה שם את הדגש. ואני עוד פרט אחד, מאוד חשוב בהקשר זה. הנצרות דרך האוניברסליזם המזויף שלה, שמחק את ייחודיותו של עם ישראל, ובחירתו של עם ישראל, היא מחקה באופן זה כל מושג של לאומיות. ואז כתוצאה מכך, הרסה גם מוסר יסודי ואסביר איך. אם אני, חס ושלום, יורה על אזרח אחר במדינת ישראל, אני על תקן רוצח. אם אני הולך ויורה כדור באנשי חיזבאללה, אני מקבל צלש.
לכאורה ניגוד לא ברור.
אז זה שפיכת דמים וזה שפיכת דמים. לכאורה, הנצרות היא תגיד, והיא אומרת זה אותו דבר. ואנחנו אומרים לא. למה? בגלל, וזו היא אחת הנקודות המרכזיות ביותר של הספר. הנצרות לא קלטה שיש רמות של מוסר. יש מוסר הפרט ויש מוסר האומות. יש מוסר הכלל ויש מוסר הפרט. וזה הדבר המרכזי שמדינת ישראל ורוב התושבים לא קולטים. היחס לפרט איננו יחס לציבור. זה לא אותו דבר, וכל שכן לאומה כולה. ואני עכשיו מסביר את זה. בשעה שאנחנו יוצאים למלחמה, המוסר מוסר בין אומות. אז יש לי לא רק רשות לפעמים לשפוך דמים, אלא חובה לשפוך דמים לא בגלל שאנחנו שואפים לכך, אלא בגלל שאנחנו באים להגן על משהו. אבל בחברה הישראלית, בשום פנים ואופן, זה לא סמכותי. בניגוד לאומות, אז כי תצא למלחמה. יש אויבים, כי תצא למלחמה לא אויביך. ונתנו השם אלוהיך, זה ברכה שהיא תינתן. זה שנותן את המוסר העליון, קרי הקדוש ברוך הוא זה שדורש מאיתנו להיאבק.
זה מאוד מזכיר לי איזשהו בלבול שקיים לפחות מבחינה מושגית, שזה בעצם אחד הדברים שהכי משפיעים עלינו, זה השפה שמכניסים לנו לראש. לאו דווקא הערכים, אלא הערכים שמבוטאים בשפה. כשראיינתי את הרב שרקי לפני כשנתיים, באתי ודיברתי איתו באמת על דיני מלחמה ועל כל הדברים בסגנון הזה, ואמרתי לו, ומה לגבי הרג של חפים מפשע במלחמה? הוא אומר, אבל אף אחד לא טען שהם לא חפים מפשע. הוא אמר, בכלל לא מדובר פה על כן פשע, לא פשע, שהם עבריינים, לא עבריינים. מדובר פה במלחמה, וזה דינים אחרים לגמרי. מהדינים שפה אני יוצא ואני נמצא בבית שלך, או בבית של מישהו אחר, או ברחוב, או מישהו עכשיו גנב לי או לא גנב לי, ואז הוא באמת עבריין, הוא לא חף מפשע. הוא אומר, במלחמה, זה בכלל לא הקטגוריה. הם אולי אזרחי האויב, חברים
אני
באויב.
אני רוצה להיות יותר חריף. המושג הזה חפים מפשע, הוא פשוט פשע מוסרי אינטלקטואלי.
נוצרי.
בוודאי. והסביר מדוע. בשערה שאנחנו נאלצים לצאת למלחמה נגד מצרים, סוריה או משהו, האם אנחנו הולכים לשאול את החייל הסורי, תגיד לי, אתה ימני או שמאלני? אתה סורי. ההזדהות שלך היא הזדהות לאומית, לא הזדהות אידיאולוגית אישית פרטית כמו בנצרות. אתה מזוהה כרגע לא חייל, אתה לא לוחם על תקן פרט. זה סוריה שלוחמת. זה לא החייל כמו שמצידנו, זה לא ראובן או שמעון שלוחמים, זה צהל, זה צבא הגנה של עם ישראל שלוחם. לכן לא שייך פרט ולא שייך פה חפים מפשע. הם מהרגע שאומה תקפה, אין חפים מפשע, גמרנו. לא משנה, כמובן אנחנו לא שואפים לשפיכות דמים מיותרת ולהרס מיותר לחלוטין. אבל המאבק איננו מאבק בין פרטים, וזה בדיוק אחד הפשרים החמורים ביותר שביצע פרופסור אהרון ברק, כאשר סקולניק, איזה חייל בשם סקולניק, הוא חיסל איזה מחבל כפות. בדרום הר חברון לפני הרבה הרבה שנים, הוא דן אותו ל-25 שנות מאסר, כן? בגלל רצח. אבל 25 שנות מאסר זה רצח של אזרח. פה זה רצח של אויב. אז הוא כפות, יכול להיות שיש חוקים בינלאומיים שמקבילים, לא יודע. לא מעניין אותי כרגע. אבל אתה דנת אותו על תקן רצח, פירושו של דבר, הוא מחק את המושג לאום, בדיוק כמו ישו ופאולוס. זה היסוד של כל הגישה של הבגץ, דרך אגב. היום, המחיקה של הממד הלאומי, והם רוצים להרחיל לאומה, ולהכיל על אומה מוסר של פרט. זה לא, יש מוסר, וזה הפרק הראשון והשני של החיבור הזה, שהרב בן המוזג מסביר לנצות, אתם לא מבינים. יש מוסר של לאומים, ויש מוסר של פרטים. אל תשבו אותם, אינם שייכים לאותה קטגוריה. כפי שאמרנו, רצח במישור הפרטי הוא משהו חמור ביותר, במישור הלאומי הוא נהפך לחובה ולפעמים לאיזה מין צורך עליון עם כל המשתמעים מכך.
אז יש בכל זאת איזה עיקרון שנקרא תואר הנשק ביהדות? זאת אומרת, מותר במלחמה ללוחם לעשות כל דבר?
אני כופר במושג הזה, או נשק או תואר, שניהם לא הולכים ביחד. זה פשוט זיופים אינטלקטואליים של שמאל פרוטו-נוצרי. לא שייך מושגי תוהר במלחמה. המלחמה מחוררת מטברה, קשה מטברה, אני שירתי כחובש קרבי. מה שייך תוהר בשעה שאתה מול גופה מרוסקת? מה שייך? לא משנה ממי היא. כן? לא שאין הבדל בעיניי, אבל אם מדבר מבצד המחזה, מה שייך להגיד תוהר? ומה פתאום כשאני פוצע בצורה חמורה איזה אויב, כן? זה פחות... זה יותר חמור מלרצוח אותו. אני לא מבין. זה אבסורדי. לא שייך מושג טהרה במלחמה. מצטרר. אין לזה מקום. זה פשוט השרבוב הנוצרי בתוך עולם שלא שייך. המלחמה היא אנטיתזה של תואר. העצם העובדה שאומה מותקפת, ולא תהיה אשר תהיה, מותקפת כבר נפגע התואר. וכאשר הצד השני מגיב, אז הוא לא מגיב ולא יכול להגיב בתואר, בגלל ששפיכות דם לא תהיה אף פעם טהורה. ויותר חמור מזה. אני עשרות בשנים מתקומם נגד התופעה הזאת. מסכנים חיילי צהל כדי לא לפגוע באזרח. אני אספר סיפור. אני מכיר קצין ביחידה מובחרת, במלחמת לבנון הראשונה. הוא הצטווה על ידי שירותי הביטחון שלנו ללכת לעצור איזה מחבל בצידון. נתנו לו את הכתובת. הוא הלך שם עם חמישה חיילים. נכנס לבית, מוצא שם את אשתו בהיריון עם כמה מחבלים קטנים שם על ידה. מחפש, כמובן המחבל דאג לברוח לפני כן, לא מצא כלום, אבל הם יוצאים משם כאילו האישה הזאת בהיריון, זה היידיש מאמה. הוא שכח לזה רם הוא שייך. היא הוציאה מתחת החצאית של הרימון רסס והרגה שלושה מהם. אבל זה התפיסה היהודית, הוא לא מבין. זה לא הולך ככה. ואתה מסכן, אנחנו מסכנים את החיילים שלנו כדי לפגוע באויב. איזה מוסריות זה? ההפך ממוסריות. להיות מוסרי זה לא להיות מוסרי כלפי האויב, אלא להיות קודם כל מוסרי כלפי בני אומתנו, ואחר כך אחרים. דרך אגב, כל האהבה שלנו מאוד מעניינת, איפה היא נרוצה? במשפחה. איך? במסכת קידושין, בפרק שני, התלמוד מדבר על בן אדם שמקדש אישה בלי לראות אותה. מעיקר הדין, אפשרי. אם שני הצדדים מסכימים, בבקשה. בכל זאת, בתלמוד אומר, זה לא רצוי בעיני חז"ל. למה? כי אומר, יכול להיות שאחרי שקידש אותה, הוא יגלה בה פגמים מסוימים בלתי נסבלים עליו, ולא יהיה שם מקום לאהבה.
רגע, בוא נפרש. זאת אומרת, הם רוצים להתחתן בלי דייט ראשון. זה בעצם מה שהמסכת סנהדרין עוסקת בו.
משהו כזה, או אם תרצה שהדייט הראשון זה כבר הקידושין. הם יותר מעשיים. בסדר? עכשיו, היום אתה יודע, כשמתחילים דייט ראשון, זה שני, שלישי, רביעי, חמישים, אז לא יוצאים משווה, כן? אני, בהקשר זה, אם מותר לי להתבדח, להוסיף בדיחה, אני אומר לאנשים, מה זה עוזר לכם לפגוש כמה פעמים? אחרי 20 שנה אתה לא תדע. אז תתחתן אחר כך, תחשוב. עכשיו, בלי להגזים, נשוב לעניין שלנו. התלמוד אומר שחזל לא רואים את זה בעין יפה, שמיראה פגמים ותתגנר עליו. ויעבור על ואהבת לאחר כמוך. קריאה ראשונה מהממת. מה זאת אומרת? רק על ואהבת לאחר כמוך זה אשתו. חשבתי שהאהבה בתוך המשפחה היא צריכה להיות הרבה יותר עמוקה וגדולה.
אולי יש לזה פסוק אחר, אתה יודע.
או שיעשו פסוק אחר, אבל זה לא. אלא התשובה היא כזאת. בקור האהבה שלנו זה אהבה משפחתית. כי זה אהבה טברית. ממנה אנחנו שואבים כוחות לאהוב גם את הרחוקים יותר. ואהבת לרעך כמוך, האהבה הראשונה ביותר של האדם זה אהבה לעצמו, קרא לקרוב. ולכן אומרים לו, קח מהאהבה הזאת, ותן גם קצת יותר רחוק משם. הלאה. והעולם הנוצרי הפך את היוצרות. הוא הרס את היסוד כפי שציטטת פה, של המשפחה, כן? כי המשפחה קודם כל זה בניית עתיד, והם לא מעוניינים בבניית עתיד, אלא בבריחה לעתיד מטאפיזי, ולא בנייה של עתיד על האדמות פה. לכן כל האהבה המשפחתית הזאת נעלמת, כל הזהות היהודית הבנויה, ואנחנו הרם היחיד הבנוי על משפחה, אנחנו בני ישראל, אנחנו לא בני אומה, אנחנו בני ישראל.
ישראל כלומר יעקב.
יעקב אבינו. ולכן אנחנו שואבים את כל הכוחות שלנו מהמשפחה.
זאת אומרת, בעוד הנוצרי אוהב את האנושות, אבל יכול להיות שהוא שונא את זה שתפס את החנייה, אז היהודי מתרגל את האהבה שלו כלפי האנושות, דבר ראשון כלפי אשתו, כלפי אשת תפס את החנייה, לומד להתנהג אליהם כמו בן אדם, ולא עכשיו אוהב את כל האנושות כולה.
אפילו יותר מזה הייתי מעז לומר, מתוך ההכרה של מהות האהבה האמיתית בתוך המשפחה שהיא טברית, כאשר הוא רואה בחוץ מישהו שזקוק למה שהוא דומה לבן או לבת שזקוק, אז הוא נזכר, חכה שנייה, אצלי הם סובלים, אז אני צריך לנסות למנוע. כל זה הוא מקור השראה כדי להביא אהבה בכל מקום אחר, אבל היא נובעת דווקא מהקשר הגנטי בראש ובראשונה, ומשם הולכים הלאה.
אז בוא נחזור רגע באמת לתחום הזה של דיני מלחמה. נגיד ששכנעת אותי שכל התפיסה האוניברסלית שמדברת על פציפיזם ועל הושטת הלחי השנייה זה נצרות. ושהגישה המלחמתית אוהבת מלחמה, זאת שאומרת שבמלחמה אין תואר ואין מוסר יותר מדי, זה הגישה היהודית. לכאורה, על פניו. הגישה הנוצרית מוסרית.
בוא נדייק יותר.
תן לסיים את השאלה.
כן.
לכאורה, על פי זה, הגישה הנוצרית מוסרית יותר, חביבה יותר, נעימה יותר. למה לא לדבוק בה? אמנם עברו 2000 שנה מאז שנכתב האבנגליון. נראית גישה שלא נסלחה ונעימה וטובה.
אז מספר תשובות לשאלה החשובה שניסחת כרגע. תשובה ראשונה, מסורת בידי רבותינו כולם. 3,500 שנה היום, שכאשר יהושע הצטווה לכבוש את הארץ, לפני כניסתו לארץ הוא שלח 3 מכתבים לכל תושבי הארץ, לשבעה רממים. אמר להם, רבותיי, אנחנו נכנסים פה על פי דבר השם, אבל אנחנו לא מוכנים פה לשפוך דם. לכן יש לכם 3 אופציות. אופציה ראשונה, לעזוב את השטח, ואז לא נפגע באף אחד מכם. אופציה שנייה, זה לא לעזוב, אבל אז הם תהיו אזרחים סוג ב', משועבדים לנו, כפופים לנו, נגיד במונחים המודרניים.
אפרטהייד.
במונחים מודרניים, בלי ספק זה היה נקרא אפרטהייד. אבל אני אסביר למה זה לא אפרטהייד. נדייק יותר אחר כך. ואופציה שלישית, אם אתם לא רוצים לא את הראשונה ולא את השנייה, ואתם מחליטים להיאבק, אז דעו לכם שאז לא נרחם. אז אם ככה, אנחנו מקיימים מה שהתורה אומר דווקא בפרשת כי תצא למלחמה, וקראת אליה אל שלום. אנחנו מצווים לקרוא לשלום לפני שתוקפים. אנחנו מציעים שלום, לא שלום במובן של אני אתן לך את ירושלים או חציה, כן? כמו הטירוף הישראלי, ההתאבדות הישראלית, אלא שלום במובן, רבותיי, אתם רוצים שלא נפגע בכם, אתם נכנעים. איך נגיד זה בסגנון מודרני? כמו שצרפת עשתה לגרמניה בסוף מלחמת העולם הראשונה והשנייה. אתם כפופים אלינו, אנחנו מכתיבים לכם תכתיבים. זה שכחו בהשוואות.
זאת אומרת, זה כנראה ללא תנאים.
בדיוק. כנראה ללא תנאים. עכשיו, אז יש 3 אופציות. אם ככה, אנחנו גם במלחמה לא יוצאים לשפיכות דמים בראש ובראשונה. זה לא הדיפולט. הדיפולט הוא ההפך הגמור. אנחנו מציעים לכם, לכו, לא נפגע. יש הפסד כמובן מצדכם, אבל תדעו, אנחנו לא נפגע. ולכן כאן אין מלחמה, מלחמת חורמה מלכתחילה, אין מקום לזה בתפיסה היהודית. עכשיו,
אבל אחרי שהם לא נכנעו, אבל אחרי שהם לא נכנעו, גם הכלבים שלהם וגם החמורים שלהם, כולם מתים.
לא, זה רק לגבי 7 עממים.
כן, במלחמת יהושע, אם הזכרנו במלחמת יהושע.
לא, זה לא אותו דבר. זה בכלל לא אותו דבר, כי זה לא נכון לגבי אומה אחרת.
לא, אבל אם אנחנו
מדברים כרגע על מלחמה באופן גלובלי, לא רק המלחמה הספציפית של כיבוש הארץ בזמן יהושע.
הבנתי, זאת אומרת, אם אני מבין אותך נכון, כשעם ישראל נלחם מול סוריה, שהיא לא משיבת עממים, כי כבר בוללו אותם בבבל, אז אנחנו מצווים לקרוא לשלום, וגם אחרי שניצחנו, לא חובה עלינו להרוג את כולם, אנחנו יכולים להשאיר את מי שאנחנו רוצים בחיים, שיחיו תחת כפיפות אלינו.
לא רק שלא חובה, אין לנו שום בקשה כזאת, שום שאיפה כזאת.
זאת אומרת, זה אסור.
זה אסור, כל עוד שלא עשו שום דבר שפוגע. מהרגע שיפגרו בנו, זה סיפור אחר, אבל כל עוד לא פוגע. וגם, אני חוזר כאן לאופציה השנייה, שלך הורה במונחים המודרניים, היא תראה כאפרטהייד, בכלל לא נכון. כי אזרח סוג ב' פה, הוא מה שנקרא בלשון ההלכה, איזה מין גר תושב. אתה יכול לשבת פה בשקט, אנחנו גם בשעת הצורך, אם אתה זקוק לעזרה ולסיוע, ניתן לך. אם אתה רעב ללחם, אנחנו גם ניתן לך.
ביטוח לאומי?
כן, בוודאי שכן. אבל בתנאי שאתה מקבל את המעמד הזה.
ומה הוא כולל?
לא יכול להיות שאתה מזדהה עם אומה אחרת, ואתה תקבל כל הזכויות, כמו שעושים במדינת ישראל היום. אין דבר כזה. אם אתה מזדהה כשייך לאומה אחרת, אז אתה שייך לאומה אחרת. זה חותך בבקשה, אבל אז אתה צריך להתכופף. תנהל את החיים כשווי שאתה רוצה, אנחנו לא נפגע בך כל זמן שאתה לא פוגע. זה כבוד, זה לא הפחתת במובן של פגיעה, אני הולך להשפיל משהו משהו.
לא ברזיות אחרות, בתי קפה אחרים וכל הדברים האלה.
לא, זה לא רק, אני באותם הימים הדברים האלו היו באים לידי ביטוי דרך אולי אפילו איזושהי עבדות מסוימת או משהו כזה, אבל בימינו אנחנו לא שם, יש דרכים אחרות יותר קבילות שמונעות מאיתנו להיראות כאנשים שמתחזרים על אוכלוסייה ספציפית זו אחרת. אז עכשיו זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, כתשובה לשאלתך, הנצרות שצרקה והרימה את הדגל של שלום עכשיו כל הזמן, היא זו ש, איך היית אומר, הפכה את העולם למרחץ דמים במשך 2000 שנה.
וזה הפרדוקס לכאורה הכי גדול בנצרות.
לא.
איך דווקא דת השלום, שעכשיו אומרים את זה לאסלאם, כן. שזה די מחליק, שהיא בכלל לא דת שלום, אפילו לא ברמה המוצהרת, איך דווקא דת השלום, הנצרות, שהיא באמת דת של...
זה לא פרדוקס, זה יותר מפרדוקס, זה סתירה פנימית. בגלל שהתרלמה מהמאבק על הרע, אז היא לא הייתה יכולה לדכא את הרע, אלא על ידי הרמת נשק. כי הרע פה. אז היא הרלימה רעין ממאבק אידיאולוגי ערכי מוסרי, ואז הרע המשיך להתפתח, והפתרון היחיד ששרד, זה היה לגייס את כל הכוחות הלאומיים, הצבאיים, כדי, איך היית אומר, להגן על כל העולם הנוצרי. וזה מה שהיא עשתה עם קרל הגדול. היא קראה לו...
קרל הגדול, מלך...
כן, צפת.
מלך צפת.
הוא הראשון שהוכתר איך היית אומר, הצבא של הנצרות.
מלך קתולי.
הם פנו אליו, זו הייתה בקשה של הוותיקן. במאה השמינית, לבקש ממנו, תהיה אתה עכשיו הצבא שלנו. זאת אומרת, האידיאולוגיה והתיאולוגיה שחלת על דגלה רק אהבה, היא זו שהלכה בפעם הראשונה להקים צבא בשם התיאולוגיה של השלום. וקרל הגדול הסכים, וככה התחיל מרחץ הדמים, והראשונים ששילמו תמיד את המחיר, ראשונים זה כמובן היהודים. תדע?
יש כאן עוד משהו, האמת שמאוד תואם לאידיאולוגיית שמאל, זאת אומרת, השמאל מאמין שטבע האדם הוא טוב ונעוריו, אבל מה זה טוב? מושלם, שואף למושלם, לא רוצה בכלל, לא חמדן, לא כלום, כאילו, אם הימין אומר, טבע האדם, הימין או היהדות, אומרת, טבע אדם רע מנעוריו, או יש לו יצרים אפלים, בסדר, נתמודד איתם. הנצרות אומרת, לא, טבע אדם הוא טוב מנעוריו, ומכיוון והוא טוב מנעוריו, ומכיוון ואין בו שום דופי, כל הדופי חייב להיות חיצוני, כמשנתו של רוסו, ובעצם, אם הדופי הוא חיצוני, והחברה היא זאת שבעצם גורמת לאדם על ידי ההבניה החברתית להיות רע, אז ביטול החברה או חיסול החברה, הוא המטרה המרכזית, לכאורה גם של הנצרות, וגם של האידיאולוגיה הפרוגרסיבית של ימינו.
אם הייתי משיב בבדיחה, הייתי אומר שרוסו צודק בדבר אחד, בהיבט אחד, בחברה נוצרית אי אפשר לא להיות מושחת על ידי החברה. אבל נשוב לעניין שלנו, נדמה לי כרב אומר ככה, נדמה לי שיוצרו של האדם מבין יותר באדם מכל הגישות כולם, והוא אמר לפתח חטאת רובץ, פירושו של דבר מטבע האדם מיסודו כבר, יש בו רע, נקודה. לא שאין בו טוב. אבל יש בו כבר רע. האדם יסודו הוא תערובת של טוב ורע. המינון הוא משתנה כמובן מאדם לאדם, מתקופה לתקופה וכדומה. ואנשים שתורנים בתוך עמנו שאדם הוא טוב, זה יהודים עיוורים. למה? כי הם מסתכלים במראה יהודית על הנוכרי. והם חושבים שכל גוי הוא כמו כל יהודי. לא נכון. אנחנו תוצר לא רק של אישיות מיוחדת, כמו אברהם, יצחק ויעקב, אישיות מיוחדות, שהם הנחילו לנו את זה, אלא תוצר של 3,500 שנות חינוך תורני, שריצב את הדמות היהודית ואת הפסיכולוגיה היהודית, כדי שתהיה תמיד נוטה ככל היותר לטוב, מה שלא כן בעמים אחרים. הייתה אישה גדולה מאוד בצרפת שבסוף ימיה הגיעה למדינת ישראל. היא לחמה במחתרת הצרפתית במלחמת העולם השנייה, ואחר כך היא הייתה בעלת שתי קתדרות באוניברסיטת פריס, אחת בפילוסופיה ואחת בפסיכואנליזה. שמה פרופסור עמדו לוי ולנצי, הייתי מיודד, היא מהדמויות המרכזיות ביחד עם לוינס, מניטו וכדומה, שהשפיעו רבות באירופה על כל העולם היהודי. והייתה מסבירה את האנטישמיות בצורה מאוד יפה ומאוד חשובה, שנותנת מענה למה שאנחנו דנים כרגע. היא אומרת, גוי בשבילו יהודי זה כמו מראה. אז כאשר הוא רוצה לראות מה הוא, אז הוא מסתכל במראה. וכאשר המראה מחזירה לו איזה תמולה לא כל כך יפה, מה נשאר לו לעשות כדי לפתור את הבעיה? לשבור את המראה.
כן. קלאסי.
כן, לשבור את המראה. ואז היהודי שתורן שבאדם יסודו טוב, זה תמיד יהודי. בגלל שאכן נכון יהודי מיסודו טוב.
גם ביהודים יש רע, יש יהודים רשעים.
יש רע, גם בלי
גם
ספק.
גם ואפילו ברבנים יש רע.
לא, כי מהרגע שיש בו רע, הוא מפסיק להיות רב. אני מצער,
רבנים רב זה אנשים מושלמים?
ששואפים לשלמות.
אה, אבל עדיין יש בהם רע, יש בהם
לא,
יצר הרע.
יש הבדל בין כישלון ובין רע.
תדק.
אני מסביר. רע פירושו לדבר, דבר הנעשה באופן מודע ורצוני. וכישלונות יש בכולנו. כי אנחנו לא מלאכים, אלא בני תמותה ולפעמים תורים. אני לא קורא את זה רע, אני קורא את זה כישלונות, תרויות, שגגות, כן? זה ההבדל בין, איך היית אומר, חוטא, פושע וכדומה, יש כל מיני ביטויים בחזל. רב שבאשר כאדם הוא נכשל, כולנו נכשלים, זה לא נקרא רע. זה כישלונות. והוא מתקן, ועל זה אומר התלמוד, אל תהרהר, אם ראית תלמיד חכם, שחטא, אל תהרהר אחריו, כי בוודאי, כי יכול להיות שהוא חזר בתשובה, אומרים חזר, יכול להיות, אומר לו, ודאי. זה אדם שמיד כשהוא מודע לכישלון שלו, מנסה לתקן. אני קורא אדם רע, אדם שרוצה ברע הזה. ואדם שרוצה ברע הזה, לא יכול להיות רב. הוא עשה את זה בזדון, אז הוא יצא מכלל. יש טעות בין באדם, התורן שאדם נולד רע, בין באדם, הוא ההוגה, פילוסוף, לא משנה מי, שטורן שהוא טוב. כי התפיסה היהודית אומרת, לא. כפי שאמרנו, יש תערובת. יש תערובת. ותפקידנו דווקא לתקן את אותו רע. לפתח חטאת רובץ, מזמינה אותנו לתיקון. והנה כאן הנקודה שמתחברת בחזרה לנקודה המרכזית הבעייתית של הנצרות.
של בחירה חופשית?
לא, של מהות יהודית. רצה ישו ופאולוס לטעון שהוא היהודי האמיתי, הוא האדם השלם כבר. לא. התורה אומרת היהודי הוא אדם שנולד מלכתחילה עם הסכמה ורצון לתקן את המרובת שבו, ויודע שזוהי המטלה המוטלת על כתפיו. ולכן, מלידה הוא ניחן בכישרונות וביכולות המאפשרות לא לתקן את זה. אם הוא לא מתקן, אז הוא ייתן את הדין על זה, הוא לא יישאר חופשי. אבל הוא יישאר יהודי, ודווקא באשר הוא יהודי ויכול לתקן את הכל, הוא יעמוד בדין אם הוא לא יבצע את זה. אז לכן, לא חייב להיות היהודי, האדם השלם, אלא האדם שיש לו את הפוטנציאל להיות השלם. וזה יש לו מלידה בבחינה גנטית. כלומר, יחנו את זה גזרנות לא מעניין.
הרצון הזה לתשובה. זאת אומרת, הדבר הזה של עקרון התשובה ביהדות, הוא הדבר שלפי דעתך הוא מייחד את
היהדות במובן יותר הרחב, מהדברים. במובן הרחב, לא של האדם המססר בסמים, או בזנות, אלא האדם, האדם שמודע לכך שאנחנו נמצאים בעולם בלתי שלם, בכוונה, על מנת שאנחנו נהפוך אותו לשלם. אז לפעמים יש כישלונות, ואנחנו משלמים מחיר, חורבן הבית היה כזה, וזה היה הטעות של אותו ישו. הוא חשב שהתיקון הוא על ידי זה שאנחנו הופכים את כל היסודות וכל הרקרונות. לא, תהפוך את הרם, לא את הרקרונות.
זה שוב התאמת המראה לפרצוף ולא התאמת הפרצוף למראה.
בדיוק.
וזה גם אולי אפשר לומר ההבדל העקרוני, אמוני, בין ישו, שחי בזמן שבית המקדש היה קיים, והיו סימני ריקבון גדולים, לבין פאולוס שגדל והפיץ את תורתו, אחרי שהמקדש כבר נחרב, ואז בעצם היה צורך הרבה יותר גדול בהתאמת האבנגיליון. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
מחילה, אבל לא כל כך ברור מתי חיו הדמויות האלה. למיטב ידיעתי, ישו ופאולוס קדמו בהרבה לחורבן. והוכחה לדבר הזה, פאולוס מתפאר לאורך כל האבנגליון שהוא תלמיד של רבן שמעון בן גמליאל, של רבן גמליאל הזקן. עכשיו נעשה את החשבון, מי שעומד בראש הסנהדרין בשעת המצור של אספסיאמוס על ירושלים זה רבן שמעון בן גמליאל הזקן, קרי הבן. הוא יהרג שמה במצור, לא ברור על ידי מי, לא חשוב כרגע, מבחינת הנקודה שלנו, אבל פאולוס הוא תלמיד של האבא שלו. זאת אומרת, הוא קדם בהרבה. אבל הבעיות הן כבר שם. עכשיו, הוא מתפאר בזה, ועכשיו אנחנו חייבים לנגוע בנקודה מאוד רצינית, שלא נגענו עד עכשיו. איך רצו ישו ופאולוס לפתור את כל הבעיות על האדמות, לאור כל מה שהתרחש? הם לא ידעו איך להתמודד. הפתרון שלהם הייתה לצאת מהעולם הזה, לא להתמודד עם העולם הזה, ובגלל זה הגישות שלהם, הבריחה מהרער שלהם, כן, היא התבטאה בבריחה מטאפיזית. את האושר לא פה, האושר אני אבנה אותו במישור עליון מופשט, מנותק מהמציאות שלנו.
אחת ההוכחות המעניינות שמביא הרב בן המוזג, זה הסיפור הזה שבגלל שהמת פטור מהמצוות, ואם אנחנו אוכלים את גופו של ישו במיסה, אז אנחנו, יש לנו חלק במת, אנחנו גם מתים באיזשהו מובן, ואז גם אנחנו פטורים מהמצוות.
בדיוק.
מעניין, יש לו הוכחה הלכתית, לכאורה כמובן הפרשנות ההלכתית הזאת היא אור ופרח, אבל...
הרב בן המוזג מעריך הרבה, להדגיש את זה שאיך הצליחו לשנות את עם ישראל בצורה כל כך קיצונית, כי צריך לדעת שבראשית הופעתם של הטיפוסים האלו הצליחו להשפיע השפעות אדירות בתוך עמנו, ואחר כך בשאר העמים. שאר העמים זה לא פלא, כי היו רחוקים מאיזה מושגי מוסר, אז כאן באים עם מושגי מוסר מינימליים בסיסיים, אז אפשר לקבל.
שמקורם אלוקי, למרות שהוא
בוודאי,
חסר.
בוודאי. דרך אגב, צריך לדעת שיש הכמות של רומאים שהתחילו לקיים כמה מצוות בתקופת השלטון הרומאי, כיום זה מתחיל להתגלות, זה משהו עזוי, פשוט עזוי.
בעיקר נשים אבל. נשים, כן, נשים יותר נשים. מגברים, וגברים בוודאי. בעיקר דור שני, שוב, ברית בעולם העתיק.
אז בוא נגיד מילה אחת, בלי להיות פמיניסטי, לנשים יש רגישות דתית הרבה יותר בריאה מלגברים, הרבה פעמים, כן? בתחום הזה אנחנו מוכנים לתת להם עליונות.
אבל מבלי להיות פמיניסטי.
כן. זה... עכשיו, אבל אנחנו נשוב לעניין שלנו. הם מצירים לאדם לצאת מהעולם הזה, על ידי הצגה של עולם כזה, שהוא על מדי חשוכה, עולם של החושך של הרע, אנחנו לא הולכים לתקן אותו, אנחנו הולכים לצאת ממנו. לבנות את הישורה במישור המטאפיזי, ואז... כל הרעיונות של התורה, שהקבלה מציגה אותם כרעיונות המשרים על העולם המרסי בעולם הזה, נותקו מהעולם הזה, הורלעו למדרגה של רעיונות מופשטים לחלוטין, ושחווים אותם, חיים בתוכם, ומנותקים מהעולם הזה, מכאן המנזר, מכאן הבריחה, מכאן בריחה של המשפחה, מכאן הסירוב להתחתן, לא העתיד חשוב, לא הבנייה של העולם, לא תיקון העולם, אלא יציאה מוחלטת מן המציאות שלנו, על ידי הפשטה של כל הרעיונות כולם.
לכאורה זה מזכיר מאוד שיח אולטרה מודרני, פוסט מודרני של היום, של פירוק המשפחה, של בכלל, זה של להתאבד, או נקרא לזה המתת חסד, היום יש כל מיני המתות חסד באירופה, כלומר, זה שזה קורה דווקא באירופה הנוצרית, שוב, אירופה היא יבשת נוצרית מחולנת, היא לא יבשת מחולנת, היא חילון הרעיונות הנוצריים, והורדתם ממדרגה תיאולוגית, למדרגה של ערכים.
כאן יש בו איזו סתירה מאוד מאוד מאלפת, שהרב בן המוזג בספרו מתעכב הרבה עליה, המשל המפורסם של השומרוני.
רציתי שנגיע לשם. זה הסיפור אולי הכי מפורסם בנצרות, ולכאורה הסיפור הכי תמים, אני אציג אותו רגע בצורה תמימה.
כן.
מה הבעיה ששומרוני יעזור לאדם ששוכב פצוע, ואדם שצריך עזרה? לכאורה, מוסר בתהרתו, אפילו על פי היהדות, זה דבר ראוי וטוב.
והנה אני מגיע. איך הוא מתואר המקרה הזה של השומרוני באבנגליון? בצורה מאוד מאלפת וכל כך מודרנית. יש יהודי אחד פצוע בכביש בכיוון יריחו, עובר על ידו כהן, אינו מושיט לו עזרה. עובר על ידו לוי, לא מושיט לו עזרה. עובר על ידו ישראל, לא מושיט לו עזרה. ומגיע השומרוני, שבלשון חזל מכונה קוטי, מושיט לו עזרה. ואז הוא אומר, זה האח שלי.
יפה.
עכשיו...
קצת מזכיר את הסיפור הקודם, שקראנו על ישו ואימו, אבל...
עכשיו אנחנו מגיעים. פירושו של דבר, האחווה ראויה להיקרא בשם האחווה ברגע שמישהו עושה לי חסד. זאת אומרת, זה משהו חברתי, אנושי על האדמות. כבר הסתירה הלוגית, התיאולוגית, הזורקת של העולם הנוצרי, שלא כל כך מעוניין בתיקון החברה. איך מצד אחד אתה לא מעוניין בתיקון החברה, ואתה שואף לברוח למציאות מטאפיזית, להתנתק מהעולם הזה, ואתה אומר שהערך הרליון זה שתהיה פה חברה מתוקנת בנויה על חסד. זה סתירה לוגית תיאולוגית ראשונה.
למה? יש פה עזרה של אדם אחד לאדם אחר.
לא, כי כל מה שקשור לעולם הזה לא חשוב. מה שחשוב זה לעולם הבא. אז זה לא החסד כאן.
אז אני אדייק. אתה אומר, איך אפשר להגיד, גם המעשים לא נחשבים, כלומר, מה, יש בעצם גוף שהוא רע, חומר שהוא רע ורוח שזה טוב, ואף על פי כן אתה מצווה, אתה אומר איזה יופי של סיפור, סיפור בו אחד עוזר לשני בעולם הזה במעשים. זה מה שאתה בעצם אומר.
אני מגיע להיבט השני שהשומרוני, אולי זה יעזור להבריד את מה שרציתי לומר בשם הרב בן המזג. השומרוני הוא האויב הלאומי.
למה אויב?
בואו נדייק את זה, זה משהו מאוד מעניין.
אויב באותה תקופה, הכוונה. הכוונה היא אויב באותה תקופה של, של, של סיפור הסיפור.
אני חושב שחשוב שנספר גם את ההיסטוריה של השומרונים. המכונים בלשון חז"ל קוטיים דווקא. סנחריב היה לא רק מצבי מבריק, אלא ואסטרטג מבריק. הוא היה גם פוליטיקאי גאוני. הוא הבין, כאיש שהשתלט על חלק מאוד לא מבוטל מהעולם, שלא ניתן לשלוט ברמים שנכבשו, להשאיר אותם במקומם, ומבלי שיום מן הימים הכל יתפרץ ויתקוממו.
זאת אומרת, הדרך הכי טובה לכבוש עם היא להעביר אותו ממקומו, מביתו של פעם,
למקום אחר.
למקום אחר,
לנתק אותו מאדמתו.
ומקסימום הוא ישמור איזה מפתח של הנקבה ויגיד, אכלו לי, שתו לי.
בדיוק. אז עכשיו מה הוא עשה? כדי למנוע תופעות כאלו, הוא הבין שיש להזיז אומות.
להגלות.
להגלות אותם. הוא לקח בין היתר אצלנו 10 השבטים, הביא אותם לחלך וחבור עד רצם היום הזה. אפגניסטן ופקיסטן כוללות עד היום 15 מיליון מהאחים שלנו, 8 מיליון באפגניסטן, 7 בפקיסטן. כן? ואלו דרך אגב שלחמו נגד סוריה, נגד רוסיה באפגניסטן, זה משלנו. אבל הוא העביר אותם לשם, ובמקומם הביא פה לשומרון, הביא אומה שלמה מטורקיה, מאזור שהיה מכונה אז קוטה. אז לכן...
כמו ארמנים, שאחרי השואה הארמנית, הוגלו לפה.
בדיוק. אז עכשיו הוא הביא אותם לפה, ולכן בלשון חז"ל נקראים קוטיים, והם נקראים גם שומרונים, בגלל שהיו בשומרון. אלו היו עובדי עבודה זרה, שהמשיכו לעבוד עבודה זרה בסתר, עד שזה, או הייתה קודם כל איזה מגפה של הריות שפגרה קשות בהם, כי אנשים מאמינים כי באותם הימים זה לא העולם המודרני שהוא התאיסטי ביסודו בעולם המערבי, אז הבינו שיש פה משהו אלהי שטעון תיקון. חז"ל הסבירו להם שהקדוש ברוך הוא לא סובל, התגיירו, אבל המשיכו בסתר לעבוד עבודה זרה, וחזל גזרו בסופו של דבר שהם יוצאים מכלל ישראל.
אז חזר נהפכו, לסיפור שלנו, של השומרוני
הטוב. אני מגיע לעניין
הטוב.
שלנו, נהפכו לאויבים קיצוניים שלנו. ומבחינה לאומית, עד כדי כך שכאשר אלכסנדר מוקדון כובש את הארץ, הם מבקשים ממנו להרוס את בית המקדש וכדומה. אז עכשיו, מה עושה הנצרות במשל הזה? היא לוקחת את האויב הלאומי ומעלה אותו למדרגה של אידיאל מוסרי. זאת אומרת, המחבל בנו, באשר נמצא פרט אחד בודד בכל השומרונים כולם, האויבי ישראל, שעזר ליהודי, לוקחים את הפרט הזה והופרים אותו לדגם כללי של אומה רוינת, כאיש, כאומה אידיאלית מוסרית. זה בדיוק מה שעושה הוותיקן היום עם רצועת עזה והחיזבאללה והכל.
במילים יותר פשוטות, הוא בעצם הופך את השומרוני לנעלי על אח שלי, זאת אומרת, השומרוני שעוזר בזכות זה שהוא עושה מעשים טובים, למרות ששוב, המצוות בוטלו בנצרות, נדבר על זה עוד מעט, הוא עליון, הוא יותר אח שלי, מאח שלי אם אח שלי בוחר לו לעזור. זאת אומרת, אח שלא עונה לטלפון, הוא זבל עופות, ומישהו קטן שעוזר לי ברחוב מעביר אותי את הכביש, אה, הוא אח של אמיתי.
וכאן אנחנו מגיעים ושווים לאותה נקודה שהתחלנו בה. האחווה מוגדרת על בסיס הטובה שאני מקבל. אבל האבסורדי הזה שאבא מעניש את הבן שלו באשר עשה משהו שהיה אסור לעשות אותו, לא משנה מה העונש, כן? זה נקרא שהוא לא אוהב, הפוך, זוהי אהבה אמיתית, התיקון שלו היא אהבה אמיתית. ובתפיסה הנוצרית האחווה היא בנויה על זה שאני מקבל, לא רוצה שמישהו יהיה האדם האידיאלי, כן? המוסרי העליון, אני רוצה שיהיה אדם נותן לי טובה. וכאן הגישה הזאת מייסדת את הגישה האנטישמית, הגישה של השומרוני. למה? כי מה ההבדל, אני רגיל להגיד, מה ההבדל בין אנטישמי ליהודי? פשוט מאוד. אנטישמי רואה יהודי אחד לא בסדר, הוא אומר כל היהודים לא בסדר, ריין ערך המן ומרדכי. והיהודי רואה גוי אחד טוב, אומר כל הגויים טובים. זה מה שעשה במשל של השומרוני. אז הוא מצא אחד שגם על חסד הוא הכפיש את כל הרם על בסיס הזה.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו. אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. בוא נעבור באמת לתחום הזה של ביטול המצוות, שבו נגענו כבר מספר גדול של פעמים, ככה לקצה המזלג, אבל עכשיו צריך לצלול עליו. לכאורה, כשאלה מקדימה בכלל לתחום הזה של ביטול המצוות שנעשה על ידי פאולוס, שוב, לא נעשה על ידי ישו, על ידי פאולוס, מה שייך בכלל לדבר על מוסר, נגיד מוסר נוצרי, אם אין מצוות? איך בכלל, כאילו מוסר, מה זה מוסר? זה בעצם סוגיות של עכשיו נוסעת רכבת והיא תהרוג מישהו אחד, האם אתה מטה את מה שבוחר מסילות והורג במקום זה חמישה אנשים במידה והאיש האחד הוא אחיך. כל מיני סוגיות מוסריות בפילוסופיה של המוסר ובדברים כאלה. לכאורה אם אין מצוות, איך אפשר לדבר על מוסר?
הבעיה היא מחייבת אותנו לנגוע בשאלה פילוסופית מאוד רצינית שעדיין פתוחה לדעתי. מאז ומעולם. מה הגדרה של מוסר? תופעה מאוד מעניינת. אחרי מלחמת העולם השנייה, אחד התלמידים של סחטר דווקא, כתב ספר לנסות להגדיר מוסר בלילהות.
מוסר אתאיסטי, מוסר חילוני.
הוא עשה מאמץ. כתב ספר שכולל 950 עמודים קדושים, ובסופו של דבר הוא הודה שאין כמעט כל סיכוי להגדיר מושגי מוסר בלי אמונה. מאוד חשובה ההודעה הזאת, שאין כל סיכוי רציני להגדיר מוסר בלי אמונה.
לכאורה, כאן תקדים אותו, במעל 100 שנה. גם הוא ניסה לבוא ולתאר מהו המוסר, בצורה אפריורית, בלי להיעזר במסורת כלשהי משמיים.
אני אגיד לך על זה להתייחסות לקאנט. אני מתמטיקאי במקצועי בין היתר, כשאני רואה אנשים מתייחסים לקאנט ומתפעלים ממנו, אני מאוד בצער. למה? כי הם לא מבינים בכלל את התרויות החמורות הלוגיות שיש שם.
זה כאילו לא לומדים מהם לוגיקה.
הצו הקטגורי שלו, הוא מסתיר אמונה מאחורי הקלרים.
רגע, אבל מה זה הצו הקטגורי? למי שלא מכיר? כי עוד לא עשינו לזה פרק בעל המשמעות.
אז הוא אומר שמשהו, דבר מוסרי, זה דבר שהייתי רוצה שכל אחד בעולם הוא יקיים אותו.
פשוט.
פשוט מאוד. זה המוסר. אבל חכה שנייה, מאיפה בא הקריטריון הזה? הוא מניח שמוסר יהיה דבר המקובל על כל העולם. זאת אומרת, משהו מאוד מאוד יסודי באנושות. אם אתה מתבסס על משהו מאוד מאוד יסודי באנושות כקריטריון, ואומר שאתה מעניק למשהו יסודי באנושות ערך עליון. זה אמונה, אדוני. זה הנחת יסוד שיש שם משהו נשגב נטוע בתוך האדם. לכאור... מאיפה הנשגב? בלי הנשגב העליון.
לכאור יש בעיה אחרת בדבר הזה, שהוא אומר מה שאני מרגיש כנכון, הוא יהיה נכון לכל האנושות.
כלומר, אומר שהוא...
זה,
אומר
זה סובייקטיבי? איך זה יכול להיות אובייקטיבי?
לא, לא. הוא אומר שיהיה אובייקטיבי במידה וכולם יסכימו.
אבל אנחנו... לא. כל האנושות לא מסכימה על כלום. כמעט אין שום דבר שכל אנוש מסכימה.
זה יהיה עוד בעיה.
לא, אולי סתם להרוג אנשים סתם.
לא, הוא לא אומר שיהיה קובל, אלא שהוא, שכל האנושות תרצה לקבל אותו. אבל לא משנה, מכל מקום אני מגיע לזה, יש פה שם כמה יסודות, הוא דרך אגב לא הריז לכפור בשמן, כפר בהוכחת, כי הוא יודע שזה יכולת הוכחה, כי הוא בשם דרך אגב רב בן המוזג ישיב על זה ספר שלם, אבל זה סיפור בפני עצמו.
הרקע לקאנט זה בעצם שהוא היה נוצרי מאמין מאוד, ורצה לבוא ולתת כלים לנצרות להתמודד מול הכפירה שהייתה בזמנו, והצליח במידה מסוימת להגן על הנצרות, כי הוא אמר שבעצם לא ניתן להוכיח את קיומו של אלוהים, אבל גם לא ניתן לכפור ולבסס הוכחה טובה לאי קיומו של אלוהים, ולכן ניתן להיות רציונלי ולהאמין. ולכן הוא מגן בעצם על הנצרות, לשיטתו.
אין ספק, רק יש פה שתי בעיות. בעיה ראשונה היא שהוא מנתק בין אמונה ובין לוגיקה, זה דבר ראשון. והבעיה השנייה היא שכל התפיסה הנוצרית היא מושתתת על תפיסה מטאפיזית, ואז הוא כפר בכל מטאפיזיקה, ולכן הוא קרקע את היסודות של הנצרות. יש לו בעיה פה. אבל בוא נשוב למה שהוא יותר פשוט לכולנו. יש ההבדל בין המוסר היהודי לכל תפיסה מוסרית אחרת, הוא נרוץ בנקודה מאוד מרכזית. כשהעולם כולו מדבר על מוסר כיום, הוא חושב על מוסר חברתי. הוא לא מכיר מוסר אחר. כל מוסר שלו זה מוסר חברתי.
בניגוד לאיזה מוסר?
המוסר היהודי הוא נקרא מוסרי כל מה שמתקן את כל העולם כולו. לא רק העולם החברתי, אלא כל המציאות כולה.
זאת אומרת שכשאני אוכל משהו כשר, או כשאני מברך על האוכל, או כשאני עכשיו שומר נידה, אז אני מתקן את כל עולם כולו?
בוודאי, כפי שמפורש במשנה במסכת קידושין, שאומר כל המקיים מצווה אחת מטה את עצמו, ואת העולם כולו לטוב, וכל העובר עבירה מטה את עצמו, ואת כל העולם כולו לרע. אנחנו משנים עולם, לא משנים חברה. לדוגמה, אף אחד בעולם לא ידבר על מוסריות לגבי בעלי חיים, כן? ונביאי ישראל לא היססו להגיד וגל זאב עם כבץ ונמר עם גדי ירבץ, שהרע קיים בעולם יעלם בכל מקום, לא רק הרע החברתי אלא הרע הקיומי. עצם העובדה שיש מוות אנחנו מתקוממים, כאשר הנצו דרך אגב העלית את המוות למדרגה של אידיאל עליון. ואנחנו מדברים הפוך, אנחנו רוצים לבטל את הקיום של המוות, הוא רע, ואנחנו רוצים לבטל אותו. הקיום של המחלה הוא רע. במקרה הטוב בעולם הנוצרי רוצים להביא את הרופא הטוב ביותר ועם הטיפול הטוב ביותר כדי לרקח את מה שאפשר. אנחנו רוצים למחוק אותו. וקיום המצוות מתקן את העולם כולו, לא רק את החברה. לכן יש פה תהום פעורה, והוא לא קלט את זה, נפלו ישו ופאולוס בתפיסה המוסרית שלהם, נפלו מהעולם היהודי לעולם של הגויים. רק משהו בעולם הזה, כאשר אנחנו מדברים על משהו כללי, גלובלי, מוחלט.
אבל אמרת שמקודם שהנוצרים רצו לבטל את העולם הזה ולהתמקד רק בעולם הבא. פתאום אתה אומר משהו הפוך. פתאום אתה אומר מתמקדו רק בעולם הזה.
אני לא סותר את עצמי, זה הם סותרים את עצמם. זה אמרתי שזה בדיוק הסתירה של השומרוני. מצד אחד מציגים אדם שפורל בעולם הזה בצורה טובה כאדם האידיאלי, ומצד שני רוצים שנהיה במקום אחר. אז תחליטו. ולכן גם פה אותו דבר, אתם לא יכולים לדבר על מוסר שהוא כל כולו מטאפיזי ולצפות את המוסר על האדמות שאתם שוללים את כל המציאות שלנו. הנה כאן אני רגיל לתת כדוגמה, בשעה שהיו סובלים הפועלים במכרות במאה ה-19, מה היו הכומרים באים לנחם את הקורים הסובלים? אל תדאגו, כל מי שסובל יותר בעולם הזה יש לו שכר יותר גדול בעולם הבא. ומה היה רב אומר? אם היה נכנס, מה היה אומר בנסיבות כאלו? אז אני אספר לך סיפור אישי. הסבא שלי ששימש כרב ראשי בכל מיני ערים באלג'יריה, היה חברותה של בבא סאלי.
מה שמו?
הרב אליהו זיניאני נושא את השם שלו. הגיע יום אחד לעיירה, ששם היה קצב כשר אחד. יש לו מונופול. עם המונופול, הוא יכול להחליט על המחירים מה שהוא רצה. והנה פלא, באותם הימים ובאותם המקומות, הזול היה דווקא בשר ובשר כבש, כי אצל הערבים יש כבשים בליסוף, כן? ופירות וירקות, דווקא מה שאצלנו ההפך, הוא היותר יקר, לא משנה.
כל מקום והאקלים שלו.
בדיוק, אבל זה היה הזול. אז אם הוא מפקיע את המחירים של הבשר, אז לאנשים חסרי אמצעים אין מה לאכול. הלך הסבק שראה שמפקיע את המחירים, אמר לו, תוריד את המחירים. לא הרב, תוריד את המחיר, לא. שלוש פעמים, לא זכה. מה עשה הסבק? הלך לזכור חנות בשוק המרכזי, ופתח שם התליז, ומחר במחיר עלות, כמובן תוך שבוע שבר לו את כל השוק. בא בעל האטליז, אומר לו, הרב, כן, סגור את האטליז. אומר לו, סגור את האטליז, לא, שלוש פעמים זכה הרב. למה? אמר לו, הבעל האטליז הקודם, אמר לו, מה הדרישה שלך הרב? אני קובע את המחיר. וכך היה. אז מה היה אומר רב, אם היה בעל קורים? היה אומר להם, לא היה הולך לקורים, היה הולך לבעל המכרה ואומר לו, אדוני הנכבד, אתה פה מתקן את המצב שלהם ומטפל בהם כמו שצריך, אם לא, אני מחרים אותך.
אוקיי, אז באמת בוא ננסה להבין רגע את ביטול המצוות. דיברנו קודם על איך ניתן בכלל לדבר על מוסר, אם אין מצוות, אם אין שום חשיבות למעשים בעולם הזה, לכאורה זה לא רק שהמוסר הנוצרי הוא לא יותר גבוה מהמוסר היהודי, לכאורה אין מוסר נוצרי כי אין חשיבות למעשים בעולם הזה. אבל מאיפה בכלל מגיעה התפיסה של ביטול המצוות של התורה? זאת אומרת, בסדר, אז התגלתה לי ישו לכאורה, אז תורה חדשה, איזה משהו חדש, לכל העמים, משהו אוניברסלי, שמבטל את עם ישראל, אבל לא צריך לבטל את המצוות. לכאורה, המצוות זה הדבר אולי הכי חשוב בעם ישראל, הדבר שקובע לנו איך להתנהג אדם לחברו, אדם כלפי מזונו, אדם כלפי אשתו. לכאורה זה הדבר הכי חשוב המצוות ביהדות.
אז עכשיו, להשיב לשאלה הזאת, צריך להדגיש נקודה מסוג אחר לחלוטין. אנחנו בעם ישראל שמנו דגש במצווה על שני ממדים של המצווה. יש הצד המעשי של המצווה, המעשה עצמו, הפיזי, החומרי מותר להתבטא ככה על האדמות, ויש הכוונה. אנחנו מצווים לקיים מצווה בשם השם. נעשות את זה כציווי אלהי. עכשיו, הנצרות ביצרה פה איזה מהפך מסוים. במקום להגיד שהדבר העיקרי הוא המעשה, והכוונה היא משבחת את המעשה, מותר להתבטא ככה, מעלה אותו למדרגה עוד יותר עליונה, באשר נותנת לו גם ערך רוחני עליון, היא הפכה לגמרי את היוצאות וטענה שהעיקר של כל מצווה זה הכוונה והרעיון שמסתתר מאחורי המצווה.
זאת אומרת, אם אני משאיר לך חנייה כדי שאתה תאהב אותי, ולא כי אני אהבתי לרחה כמוך, אז הדבר הזה לדעת הנצרות הוא פסול, כי אני בעצם רוצה טובתי, אני רוצה שאוהבו אותי, ולדעת היהדות הוא טוב, הוא לא הכי טוב שיש, אבל הוא טוב.
לא לקחת את הדוגמה הטובה, כי היא עוד פעם דוגמה חברתית. נלך לדווקא למה שהוא אלהי יותר. למה שנקרא בלשון חכמי תקופת הביניים, המצוות השמריות, כן? קרה משהו רוחני, הקורבן שהיהודי היה מביא בעבר בבית המקדש, היה בא בצד אחד לתקן דברים אצלנו, אם היה חטא או משהו, או להעלות אותנו, כן? ובכל מקרה להביא אותנו לקרבת השם. אבל קרבת השם הגדולה היא קרבה רוחנית, פנימית, נשמתית. אומרת הנצרות, אדוני הנכבד, העיקר זה לא הכבש או הפרה שאתה הבאת, ואף לא את הערך הכספי שלא מבוטל, שבא, שהקרבת, אלא הכוונה שבך. ואם אתה מסוגל לבטא את הכוונה הזאת ללא מעשה, לא הפסדת כלום. כך מתחילה המצווה ללבוש צורה חדשה לחלוטין, מנותקת ממעשים. זה היה השלב הראשון. בלשון חזל, הדברים האלה נעוצים במחלוקת מסכת ראש השנה בדף כ"ח. עמוד ראשון עד כפתת עמוד ראשון. האם מצוות צריכות כוונה או לא? מאוד מעניין, וכאן אני אגיד משהו מאוד לא פשוט, אולי לא נרים להרבה אוזניים, אבל אמיתי לא יעזור כלום. מה הכוונה במחלוקת הזאת? נשאלו חכמים, יהודי עשה מצווה בלי להתכוון למצווה. את הדוגמה הקלאסית שנותנת התלמוד, שנותן התלמוד באותה סוגיה, היא הבאה. או אכילת מצה בליל הסדר, או תקיעת שופר ביום ראש השנה. אדם אכל מצה בליל הסדר בלי בכלל להתכוון לסדר ולפסח, או שתקע בשופר ביום ראש השנה בלי להתכוון בכלל לציווי האלוהי של יום תרועה יהיה לכם. אז לא התכוון. שאלה, יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה?
כמו אכילת מצות. נגיד, אכלתי מצה סתם כדי לפגוע, ולא בגלל לסדר עכשיו בערב ולתוכל מצות.
הוזמנתי על ידי משפחה מסורתית.
ולא נעים לי. לא נעים לי.
לא נעים לי, אני אוכל.
כמו קרקר.
עכשיו, שאלה, אם יצאתי ידי חובה, או שמה אני צריך לחזור על המצווה ולקיים אותה מתוך כוונה.
ולהגיד לשם ייחוד ו...
פסק החד משמעי של התלמוד יצא ידי חובה. זה אנטיטזה הקיצונית ביותר של כל התיאולוגיה הנוצרית. העיקר לא יהיה הכוונה, העיקר יהיה קודם כל המעשה. אבל לא שאנחנו מזלזלים בכוונה, ברור שעם הכוונה המצווה נובשת מדרגה הרבה יותר גבוהה. אבל אני מגיע. למרות שמצד התלמוד הדברים חד משמעיים, בגלל שיש סוגיה אחת או שתיים שאולי אפשר להבין אחרת, נחלקו חכמי תקופת הביניים. כן?
ולא בכדי דווקא חכמי תקופת הביניים ולא הגאונים.
ומה אנחנו מגלים? תופעה מעניינת. רוב החכמים שחיים בעולם המזרחי, פוסקים כתלמוד שמצוות לא צריכות כוונה, רוב החכמים החיים בעולם המערבי פוסקים שצריכה כוונה.
זאת אומרת, החכמים של האסלאם, שבאסלאם באמת יש חשיבות למעשים, פוסקים...
בראש ובראשונה.
בראש, כן. שוב, יש כן. חמשת עמודי האסלאם כן. בסונה. פוסקים נכון. שמצוות לא צריכות כוונה, דרך אגב כפי שאתה פוסק...
בדיעבד, רק בדיעבד.
בסדר, אף אחד לא יגיד, תעשה מצוות בכוונה בלי להתכוון.
בוודאי.
לא, זה ברור שאף אחד לא יגיד שכוונה
לא, לא
היא סתם.
לא רק שלא בכוונה לא התכוון, אלא בכוונה הוא צריך להתכוון. כן. לאחד תחילה הוא צריך. אם קרה בדיעבד שלא התכוון, אז זה יצא ידי חובה.
וחכמי הנצרות, החכמים שחיו באזורי אשכנז וזה, אמרו, בטח צריכות כוונה.
כן.
דרך אגב, לך יש מאמר שלם על זה, בספר שהוצאת שנקרא עץ ארז, שמכיל בעצם כמה מאמרים, ומאמר הראשון בספר, אם אני זוכר נכון, נקרא מצוות לא צריכות כוונה, ואתה בו מוכיח גם על פי גאונים וגם על פי הגניזה, אתה מאוד אוהב להשתמש בספרות הגאונים כדי לפסוק.
אז עכשיו אנחנו, אבל לשוב לעולם הנוצרי, העולם הנוצרי לא רק שם את הדגש על הכוונה, אלא נתן לו את הערך הבלעדי בכל קיום המצוות. ואז אתה מבין שבן אדם יכול לקיים את כל המצוות כולם בלי לעשות שום מעשה. מספיק עולם החשבתי. אבל יש עוד נקודה ששיחקה. מהי הנקודה הנוספת ששיחקה? מסורת בידי עם ישראל שמצוות בטלות לעתיד לבוא. השאלה מה נקרא לעתיד לבוא?
כלומר בימי המשיח לא יהיה
מצוות. וגם זה מה נקרא בטלות. הנצרות לא רק... נתנה את הערך הבלעדי של המצווה לכוונה, ואז המעשה נעשה נספח, אלא משהו אחר. בהתבססה על המסורת העתיקה לפי המצוות בטלות לעתיד לבוא, מה זה בטלות ומה זה לעתיד לבוא, יש צורך להבהיר, היא ניצלה את הרעיון הזה כדי למקם את עצמה. איך? על זה מתעכב הרב בן המזג, ואומר, יש אומה שלמה ש-1500 שנה הדבקה בקיום מצוות, זה החיים שלה, זה הזהות שלה, זה המהות שלה, ופתאום באים אומרים, לא צריך את זה? לא.
ועוד רוצים לשכנע אותם גם להצטרף. רצו לשכנע את היהודים להצטרף לנצרות, לכן היו חייבים להשתמש בהוכחות תורניות.
בדיוק. אז הוא אומר, איזה תכסיס השתמשו בו כדי להכיל את כל האומה הזאת, את הרעיון ההזוי הזה. אז הוא אומר פשוט, גייסו את הרעיון הזה. הגענו לעתיד לבוא, ולכן מצוות בטלות, לא שאנחנו נוגרים בתורה, לא נוגרים בתורה. אנחנו רק הולכים על פי המהלך והקצב התורני שמדורי דורות, אבל הגענו לעתיד לבוא.
אחד הדברים המעניינים, אני זוכר מאחד השיעורים שלך אז בישיבה, שאלת, יש תמיד בישיבה שלך אנשים מחול שהתחנכו בחול ואנשים שהתחנכו בארץ. ואתה שואל את השאלה בנפרד, חצי קהל וחצי קהל. אתה אומר, עכשיו יענה רק מי שגדל בארץ. מה ישו? אז כל היהודים אומרים, כל הישראלים אומרים המשיח, לכאורה, לשיטתה. והוא שואל שנייה מי שגדל בחוץ לארץ, מה ישו? אז הם אומרים אלוהים. וזה בדיוק זה. זאת אומרת, ליהודים ישו מוצג כמשיח, ולגויים ישו מוצג כחלק מאלוה ממעל, כן. אב הבן ורוח הקודש.
אנחנו עוד נצטרך להדגיש את הנקודה הזאת, כי היא מאוד חשובה. אבל אני שב לעניין הזה של העתיד לבוא, מחליטים שאנחנו כבר הגענו לעתיד לבוא, לכן אני רק ממשיך את הסדר, על זה מתעכב הרב. תדע? אלא עוד נקודה נוספת, שלא נגרו בה, אבל הצליחו להכיל בכל זאת את זה לעם ישראל. מה זה מקרה מצוות בטלות? דווקא יש הרבה יהודים, אפילו בעולם הציוני דתי בימינו, שהם בטוחים שמצוות בטלות במובן הפשוט של המילה. אוי ובוי לתפיסה כזאת. מצוות בטלות, מה, לא, אין הכוונה שלא יהיה איסור רצח ויהיה מותר לרצוח. מי חושב דבר הזוי כזה? לא. הכוונה היא שלא יהיו רוצחים. אז לכן לא תרצח, לא יחול בגלל שלא יהיה רוצחים, לא תגנוב בגלל שלא יהיה גנבים, וכבד את אביך ואת אמך כי יכבדו אביך. אז זה בטלות לא במובן של בטלות ונעלמות, אלא לא יהיה צורך בהם, כי אנשים כבר הגיעו לאידיאל, לא במובן הפשוט של המילה, והם החליטו שכבר הכל אידיאלי, ריבונו של עולם. אבל אנחנו צריכים להגיע לעוד נקודה נוספת, מאוד חשובה כאן, שחוזרת ומתחברת עם אחת הנקודות שהתעכבנו, ההבדל בין פרט לכלל שנהרס ונמחק כליל על ידי הנצרות, ומדינת ישראל קורבן לרעיון הזוי הזה, לטעות החמורה. בוא נשים לב איך האדם מוצג על ידו, הוא לא משנה, על ידי השליחים, מכל מקום במהלך ההיסטוריה של הנצרות, איך הוא מוצג? הוא מוצג כבן אלוהים. טוב, הרעיון הזה לכאורה איננו רעיון בלתי קביל עלינו. למה? מפורש בתורה, בנים אתם לשם אלוהיכם. איפה הטעות הנוראה? לא כתוב באף מקום בתורה על כל יהודי בן אתה לשם. בנים אתם לשם אלוהיכם, כי קבוצה ביחד אתם בנים לשם. ואז לא כיח רעיון גלובלי יהודי והופך אותו לפרטי. זה כל הנצרות, לקחת כל הרעיונות הכלליים לאומיים ולהפוך אותם לרעיונות פרטיים. אפילו אהבה, וזה מתחבר למלחמה, לאהוב, אנחנו צריכים לאהוב, אבל ללחום נגד הרע זה אהבה. גם מלחמה נגד אומה משתלטת, שוחטת, פורעת, ואני לא יודע עוד מה, זה אהבה, זה לא רע.
אחד הלוחמים של הבופור תיאר בזמנו, שאלו אותו, הגעת מחול במיוחד כדי ללחם בבופור, מה גרם לך ללחם בקרב הקשה הזה? ראית חברים שלך נהרגים בצד וירו עליך כדורים? הוא אמר, רציתי להגיע הביתה, וזה היה הדרך להגיע הביתה. זאת אומרת, בגלל שאתה רוצה לשמור על מי שמאחוריך, זה דוחף אותך הכי חזק קדימה, כחייל, כלוחם, ואתה מוכן אפילו להקריב את החיים שלך מרוב שאתה אוהב את מי שמאחוריך. אתה לא שונא את מי שמלפניך, אתה רק שונא אותו כאויב של מי שרוצה להרוג את אמא שלך, את הבנים שלך, את הילדים שלך, את החברים שלך, במובן הזה אתה שונא אותו.
נכון, אבל אתה חוזר פה להיבט המוסרי, אני רוצה לחזור להיבט ה... איך נגיד, אם מותר להתבטא ככה, סטרוקטורלי אפילו שבדבר. כל מה שנאמר לגבי כלל ישראל, כיוון שביטלו את המושג לאום, הם העבירו אותו למושג פרט. ניתן דוגמה אחרת, שהאימא, שהוא נולד מבתולה. זה רעיון בנביא, בתולת ישראל. אלא מה בתוך הנביא, מה זה בתולת ישראל? זה כלל ישראל, זה כל האומה הישראלית, שתוליד בן, קרא תוליד את המשיח, אבל זה לא במובן הפשטני של המילה, ולכן כיוון שהם ביטלו מושגי כלל, גם רעיונות כאלו נשגבים, הם חייבים להוריד אותם למדרגה של פרט, והורסים את הכל בצורה כזאת.
כן, רב שרקי נוהג להגיד, נראה לי בשם הניתור, שכל הנצרות זה יהדות, פשוט בלשון יחיד.
את הרעיון הזה, כן, את כל הרעיונות האלו, כולם נעוצים, גם אצל מניטו, כולם נעוצים ברבן המוזג, הם לקוחים משם.
זאת אומרת, הוא רבו של מניטו, זאת אומרת, יש בן המוזג, מניטו, משם, משתלשלות של הרב שרקי, אתה ועוד כן. תלמדים רבים של כן. בן המוזג. אז עכשיו אני אשאל את השאלה, אחרי שבוטלו המצוות, ואמרת שהנצרות נתנה הרבה מאוד מעמד לכוונה, הנצרות לא קוראת לזה דווקא כוונה, אלא היא קוראת לזה בעצם רגש. זאת אומרת, הליכה אחרי הרגש, להיות שלם עם עצמך, להיות שלם עם המעשים שלך, להיות נקרא לזה הרגש שאתה מרגיש כלפי אדם אחר, וגם נקרא לזה הפוסט מודרנה או הפוליטיקלי קורקט, על מה הוא מדבר בדרך כלל? על הרגש, על בעצם, על הכוונה שיש מאחורי המעשים שלך, או יותר נכון, הכוונה.
אני אסביר. כל זה נעוץ באמת ברגש, ודווקא הרבן המוזג במשל על השומרוני אומר ששמה מה שפורטים עליו זה הרגש. ובאמת, כל מי שמנסה להשתית את כל התפיסה התורנית על בסיס, איך הייתי אומר, מוסרי אנושי, מדבר רק רגש.
גם כאילו חיבור למצוות, שלימדתי בישיבה תיכונית, אז אמר לי, התלמיד, אני לא רוצה להתפלל, לא בא לי, אני לא מרגיש שזה שאני אומר את המילים כמו שאני רוצה.
הנה עוד נקודה מאוד חיונית, מאוד מרכזית בתפיסה היהודית. העולם, גם בעולם המערבי, התפיסה היהודית עברה הסבה. אתה מזמין את האדם להיות שלם עם עצמו, לעצב את דמותו, לחוות את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. הכל נהפך לפרטי. וכאשר האדם ניגש ל... וכל זה בגלל ההיבט הרגשי שלו, הוא רוצה להרגיש טוב. ולמה להרגיש טוב? כי הוא מנותק מהעולם הסביבתי, הוא מנותק מהכלל, הוא הפרט, עוד פעם הפרט. אז יש הקדוש ברוך הוא לפניו והוא הפרט, אז הוא צריך לדאוג שמערכת היחסים בינו ובין הפרט יהיו תקינים, תהיה מתוקנת המערכת הזאת. אין אדם אחר באופק. יש רק הוא והקדוש ברוך הוא, לבד. אז זה מגיע עד ההתבודדות נוסח רב נחמן, ואני לא יודע עוד מה, מנותק מכל הכלל. עד כדי כך שאפילו זרמים עצומים בעולם החסידי, שכחו לדבר על גאולת ישראל של הרב, מדברים על גאולת הפרט. אנחנו צריכים לתקן את זה. זה רזה, זה סייע בגלות, אבל פה צריך להחזיר את הממד הכללי, וכל זה... כל הפוסט-מודרניזם, מהפוסט-מודרניזם עד כמה גישות חסידיות מסוימות, אנחנו רואים רק דבר אחד, רק הפרט, לא קיים כלל, לא מדברים על הכלל בשום תחום, ולכן הכל, בפרט הדבר היחיד שמחבר אותי, זה רגש, שום דבר אחר, כי השכל נובע מניתור ממערכת יחסים, כלל עולמית, כלל קיומית אפילו הייתי אומר, שדורשת תמיד ניתוח, הרמקה, הבנה של כל ההקשרים למיניהם, ולכן שכל. וזה לא יכול להיות פה שכל כיוון שאני לא מתחבר עם הכלל. אז אין שום דבר שמסביר, שמוליך אותי לכיוון של שכל, אלא רק התחושה הפנימית שלי, כי אני חי כפרט, לבדי בעולם, במקרה הטוב מול הקדוש ברוך הוא, בפוסט מודרנה שמו אותו בגניזה, אז, אבל הוא לבד, ולכן אין לו שום דין וחשבון לתת לאף אחד, וכל מה שיחשוב הוא בסדר גמור. הגענו, המהדורה האתאיסטית היא פוסט-מודרנית, המהדורה האמונית היא איזה סוג של התבודדות זו או אחרת, מול הנשגב.
ואיך אתה עונה לפסוקים מפורשים כמו אין האדם לומד אלא במקום של ליבו חפץ? לכאורה, הרגע שיש פה, יש לו משמעות אמיתית, ומקום אמיתי אפילו בתוך חזן?
קודם כל, הפסוק הזה לא פסוק, הכוונה, התכוונת למאמר חזל, כן? אין אדם לומד אלא איפה של ליבו חפץ, אבל שמת את הדגש על סוף המשפט במקום התחלת, אין אדם לומד. ללמוד זה כבר לקבל עולם חיצוני שמחייב אותי בלימוד. אז אני כבר מחויב אינטלקטואלית עם כל מה שמקיף אותי, ואני חייב לנתח אותו. לימוד זה ניתוח. והאדם דווקא הפוסט מודרני לא רוצה ללמוד, הוא רוצה ללמד, הוא לא רוצה ללמוד. לכן הקדוש ברוך הוא ידע עד כמה יגשו לגישה הפוסט-מודרנית והיהודים קשה להם. לכן הוא אמר, הפסוק החשוב ביותר בעיניי זה שמע ישראל. תתחיל להקשיב שם. כן? אחרי השמיעה, דרך אגב, של והיה רקב תשמרון, הוא אמר ראה. אחר כך תראה.
בעמוד 92 אתה מביא שם מבואה מאוד יפה מספרו נהדר של דוקטור גדי טאוב, המרד השפוף, ואתה מחבר בין כמה דברים מהאבנגיליון לבין פוסט מודרנה בצורה מאוד יפה. פאולוס אמר, רק באמצעות התורה יודעים אנו את החטא. לכאורה הפסוק לא מובן, נדבר עליו עוד מעט. התורה מולידה כעס, שכן באין תורה אין עבירה. אדם אחד ויחיד הוריד את החטא לעולמנו. למדך שלאו דווקא בחוקי משה מדובר כאן, כי גם לפני מתן תורה היו חטאים בעולם, והרי אין מקום להנישה על חטא כל עוד אין תורה. כל ההסברים האלה פה של פאולוס זה בעצם ניסיון להגיד, עצם זה שמשהו אסור, אז הוא מעורר את הלב לרצות לעבור עליו. זאת אומרת, אם עכשיו אבא יגיד לילדו אסור לגעת בספר, פתאום הספר הזה הופך להיות הדבר הכי נחשק בבית. וזה מה שפאולוס אומר, אם נבטל את התורה ואת המצוות, לכאורה הלב יותר לא יחשוק בדברים הרעים, ואז אנשים יעשו את הטוב בשם שהוא טוב, בלי המשיכה הבלתי מוסברת הזאת לעבור אל איסורים. פאולוס צודק, לא?
כן, בתנאי שהוא תלמיד נאמן לפרויד, ולביסוס של הסקיזופרניה שלו. משנה שאתה אוסר על בן אדם משהו, אז אתה מכניס אותו לבעיה פסיכולוגית, אם לא יותר חמורה מזאת.
אבל זה טבעי, זאת אומרת, את הבבא אומר, לא, הוא צודק רק אם הוא תלמידו של פרויד, אבל זאת לא תשובה רצינית. זאת אומרת, כשאומרים לילד, זה אסור, הוא באמת רוצה את זה. זה טבע, זה טבע האדם.
אז אני אשיב פעם נוספת כמתמטיקאי. תראה את התאורות הלוגית של כל האנשים שחושבים בצורה כזאת. בסדר? הם חושבים שהחטא הוא רק פועל יוצא של איזו שהיא הנחיה אלהית. אני שואל אותך שאלה, אני נמצא בניגרה. כן? למעלה מהניאגרה. אם אני אקפוץ, אני אהרג בגובה הזה.
מפלי הניאגרה.
נכון, מפלי הניאגרה. אני אתרסק ואני לא אצא בחיים, שום סיכוי שאצא בחיים משם. נכון? יופי, חכה שתייה. זה האדם קבע את החוק הזה? זה המציאות קבע את החוק. מה זה אומר? שאפילו בטבע יש חוקים שאדם לא יכול לעבור עליהם. החטא הוא כבר בתוך הטבע עצמו לפי שיטה כזאת. זה לא רק באשר יש ציווי אלהי. המציאות קובעת כבר ציוויים. זה אומר שבכל מקום יש ציוויים. הציווי האלהי מתווסף על הציוויים שכבר הקדוש ברוך הוא נרץ בתוך העולם הטבעי.
ולכן היה לנצרות גם צורך לבטל את העולם, כי העולם עצמו מטיל מגבלות
בדיוק.
שקוראות לנו לעבור אותם, נכון. ומושכות אותנו אל הרע.
ואינן משאירות לנו כל אפשרות לטעות שאין מגבלות. יש מגבלות בעולם, לא יעזור כלום.
אז אתה אומר פה, בוא נשווה את המבואות האלה מהנצרות לדבריו של דוקטור גדי טאוב, על רעיון היחסיות כפלטפורמה לעמדה מוסרית פוסט-מודרנית, ומכאן אני מצטט מהמרד השפוף. אף אדם ואף חברה אינם רשאים לשפוט את זולתם על סמך הנורמות והערכים שלהם. הנורמה בעצם קיומה היא האשמה הבלעדית בכישלונם של הנכשלים, והנכשלים הם כאלה רק משום שאנו מרשים לעצמנו לשפוט אותם. זאת אומרת, מה שטאוב אומר, שהגישה הפוסט-מודרנית בעצם אומרת לנו את הדבר הבא. אלה שהם חיים בתרבויות של פשע, תרבויות של אונס, תרבויות נכשלות מכל סוג ומין, הם נכשלות רק בגלל שאנחנו מסתכלים עליהם בעין שיפוטית ביקורתית וקובעים שהם נכשלות, אבל אם לא נהיה שיפוטיים, נהיה מכילים, בסגנון נוצרי כזה או אחר. אז התרבויות האלה יהיו פתאום שוות לנו.
חסר להם רק חוליה אחת מאוד מעניינת, שהדבר היחיד שלא היו מוכנים לקבל את הגישה הפוסט-מודרנית, זה על, איך היית אומר, אמיתותה של הפוסט-מודרנית. אמיתותו של הפוסט-מודרנית. זה אסור להכחיש. אסור להכחיש שהפוסט-מודרניזם הוא בעייתי.
זאת אומרת, הפוסט-מודרניזם הוא מאוד ביקורתי. כלפי כל מה, נקרא, אני אגיד את זה לשפה גסה, כל מה שעובד, כל מה שבריא.
חוץ מכלפי עצמו.
אבל כלפי עצמו, למה הפוסט-מודרניזם הוא לא ביקורתי כלפי עצמו? מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם אין אמת...
כי בזה הוא מוכיח שלמעשה, הגישה, התפיסה שלו איננה תפיסה שכלית, אלא עוד פעם תפיסה רגשית. הוא מנסה לחפש איזה דרך לשחרר את עצמו מכל חובה. זה בדיוק מה שעשה ישו בדרך אחרת, יותר אלגנטית ויותר קשורה ליהדות. אבל זה בדיוק מה שעושה הפוסט-מודרניזם. איך אני יכול להגיע למצב שבו אף אחד לא יגיד לי מה לעשות חוץ מאני עצמי, זה השיא של הנצרות. אני עצמי זה השיא של הנצרות.
האינדיבידואליזם שדיברנו עליו.
הפוסט-מודרניזם הוא השיא. המרקסיזם היה השלב הראשון לפניו, והפוסט-מודרניזם הוא השיא. ואז אף אחד לא יגיד לי משהו, אז אני אומר שכל דבר קשה. אבל חוץ מביקורת, ופה יש לו בעיה, ואז הסתירה הלוגית היא כבר בולטת, והוא מבין שזה לא יכול להיות. נוסף לכך, היינו יכולים גם לציין לכל אותם החסידים של פוסט-מודרניזם, סליחה אדוני, אם אני אעריף לך סתירת לחי, אתה תשתוק? הלא אולי מבחינת המוסר שלי מגיע לך משהו כזה. אתה לא תשתוק. אתה תגיב, כי תגיד שזה לא נכון. בסדר? ואולי אפילו תביא אותי לפני בית משפט. אז איך אתה יכול לטעון טענות כאלו? יש לך פה סתירה לוגית יסודית. אדם לא יכול להשתחרר מחובות. המציאות מיסודה מחייבת את האדם. אפילו מהותית, פיזית, אלמנטרית. אני לא יכול לאכול רגל. תיאורטית אני יכול, אם אני מתאבד, הכוונה מבחינה, בן אדם שמעריך את החיים, הוא לא יאכל את זה. זאת אומרת, כל דבר בחיים שלנו מחייב.
ולכן חייבים להטיל איסור, לאכול רעל, או אבא צריך להגיד לבנו, בדיוק. אל תאכל את זה.
בדיוק.
אז מה אם הוא ימשך לזה אחר כך, אבל יכול להיות שהוא היה נמשך לזה סתם מתוך בורות?
הבעיה של הסמים מחייבת אותנו להתבונן בנקודה אלמנטרית. כשאדם לוקח איזה רעל חריף ביותר, הוא יודע שהוא ימות. אז זה, מזה הוא נזהר. כי כבר יש לו ניסיון של האיסור, ואפילו דרך אגב לא מתקומם נגדו. הסמים הוא לא יודע את התוצאות. הוא אפילו יש לו, איך הייתו מהזדמנות להנות זמן מה, ולהיות בעולם מאושר אבסטרקטי לחלוטין, כן? ואז הוא בטוח שזה מביא לו טובה.
אפשר להגיד שהבעיה של הסמים בעת טווח קרוב, טווח רחוק. זאת אומרת, לטווח הקרוב זה הנאה שאני ואתה כנראה לא נחווה בעולם הזה. הרואי נגיד. מאוד כן. מומלץ לטווח קרוב, אני ממליץ לכל אחד מהמאזינים, אבל לטווח רחוק זה פשוט רעל.
זה בדיוק כל הרעניין של המצוות כולם. את התוצאות שלהם אינן במיידי.
וזה מה שבעצם אתה, ועל זה אפשר להגיד שזה הסיכום אולי של כל השיחה. הנצרות אולי נראית כזה אידיאולוגיה מאוד מושכת, מאוד צודקת, מאוד שמלאת חסד לטווח הקרוב. אבל ההשלכות הארוכות טווח הן בעתיות.
לזה התכוונתי כשדיברתי איתך על התחלה של הופרת הנצרות, במצב הקטסופלי שהיה נחלתנו בארץ ישראל באותם הימים, מאז שאחד האחים קורא לפומפאוס לבוא לכבוש את ירושלים, כי אז התחילו כל הבעיות הקשות ביותר, והציעו ליהודי, הנצרות באה להציע ליהודי את הפתרון המיידי הזול. סמים. אבל לטווח ארוך...
בעצם זה סוג של סם, כשאדם הוא בחורבן, כשאדם הוא אבל, אז יבואו אנשים המנחמים ויגידו לו, אנחנו אוהבים אותך, ואיזה יופי שבאנו וראינו את פניך, ואמא שלך ואבא היו כל כך נהדרים. זאת אומרת, זה מין, יכול להיות שזה לא הכי נכון, אבל אתה מנסה ללחם אותו, ואז אתה קצת מפריז.
אם מותר לי לגלוש לאקטואליה, אני אגיד את הדבר הבא, זה בדיוק מה שעשו בהסכמי אוסלו. הלכו לחבק את המחבל, ואמרו, אם אני הולך לחבק את הפושע, אז אני אפתור את הבעיה, אני אסלק את כל השנאה. מה הייתה התוצאה? אוטובוסים מתפוצצים על ימין ועל שמאל. ואלפי הרוגים, רבבות פצורים, וכל מה שאנחנו סובלים עד עצם הרגע הזה. למה? כי רצו לפתור את בעיית הרע על ידי שינוי הגדרת מהותו. הוא לא רע. הוא מאבק לאומי. הוא לא רע. הוא יש הקש בין שני הצדדים, ולכן יש לו מקום. ולכן הנצרות בגישה הזאת, שבה היא נותנת מעמד וזכות קיום לרע, היא המבססת את הרע, וזה אחד הרעיונות המרכזיים בספר. הרב אומר, במקום להיאבק וללחום נגד הרע, הפכו אותו לבעל זכות קיום, ולכן התוצאות תהיינה בהכרח הרסניות. ומזה כל החברה שלנו לוקה פה וסובלת, גם לעתים בעולם התורני. אני מתעלם כרגע בתופעות הקיצוניות ההפוכות שבן אדם רוצה לראות בכל בעיה את הפתרון רק דרך מלחמה קיצונית. זה ברור שזה קיצוניות הפוכה, כן? אבל הדרך הנכונה היא כאשר אנחנו זיהינו רע כרע שלא ניתן לתיקון, ברגע הזה אנחנו חייבים לטפל בו על תקן רע, לא על תקן מישהו שיש לו זכות קיום, בשום פנים ואופן.
אז בעצם לקראת סיום הייתי שמח לקבל לך איזה המלצת תרבות, ספר, סרט, מאמר או כל דבר אחר. אני בינתיים אתן המלצה משלי על אחד מספריך. בספר עץ ארז, חלק ג', יש קטע שנקרא עולמות בייחודם, ובו כן. אתה מפרש בצורה מאוד יפה בעיניי את מעשה ידי טובים בים, ואתם אומרים שירה, ומה שברוריה אומרת שלא איתמו חטאים, לא איתמו חוטאים, איתמו חטאים, ובדרך כלל הפרשנות לשני הפסוקים האלה היא פרשנות אולטרה-ליברלית, ואפילו אולי חלילה נוטה לצד הנוצרי, גם של הרבה רבנים, ואתה מפרש את זה באופן מאוד יפה. אני ממש ממליץ להזמין מאתר הישיבה, אז שם זה נמצא, ויש משלוח עד הבית, שווה מאוד.
תראה, מה שאני חושב, שצריך להציע לדור שלנו ולצעירים, שילכו להקשיב לרבנים, שמאוד אורתודוקסים מצד אחד, אבל לצד זה מאוד פתוחים לעולם המודרני וכל הלכי הרוח בכל התפיסות הפילוסופיות ואחרות.
כמו?
אתה שואל כמו מצד הפילוסופים או מצד הרבנים?
מצד, תן לציבור הדרכה, למי להאזין.
זה לא יהיה יפה כי זה כאילו פוגע באחרים. אני
מדבר... במי להתחיל? לא.
אני מציע כרגע הכיוון יותר מהאישיות. נדמה לי שזה יהיה יותר נכון. צריך למצוא קשר עם אנשים שמצד אחד הם אורתודוקסים לא במובן הזול של המילה, אלא במובן של מהווים המשכיות רציפה של תורת ישראל מאז משה רבנו עד היום. ומצד שני מאוד גרעניים לכל מה שמתרחש בעולם הרוח המודרנית, עד הפילוסופיות האחרונות כפנומנולוגיה וכדומה. כן? כדי שיסבירו להם איך מסתכלים על ההיסטוריה. אנחנו חשוב מאוד לפני שידברו על תוכן ספציפי זה או אחר של תורה, שיבינו שתי נקודות יותר מרכזיות. מה זה עם ישראל ומה זה השגחה האלוהית במהלך ההיסטוריה. אחרי ששתי הנקודות האלו תהיינה ברורות, הם יוכלו לגשת בקלות ולעמוד בקלות על מהות האמיתית של כל מצווה בתורה, של כל דרישה.
שזה חיבור שבעיניך מצטיין בפירוש הזה, ספר, סרט, מאמר, סדרה, כל מה ש...
תראה, יש הרבה חיבורים. דווקא ספרי מניטו, הם ספרים מאוד חשובים בתחום הזה. לוינס גם כן בהרבה נקודות, בהמון נקודות. גם גבית המדול לוי ולנצי, אבל עדיין לא תורגם המספיק, לצערנו הרב. והרב בן המוזג, בחיבורים, שאיך היית אומר, שהוצאתי לאור ואני מקווה להוציא עוד לאור, בעזרת השם יש עוד הרבה. יש איזה חיבור שאני לא יודע אם אתה יודע שהוצאתי לאור מסורת, שהוא על תורה שבעל פה, שמה עושה הרב? מראה דווקא, מתוך המקורות הפסולים ביותר מנקודת ראות אורתודוקסית, את נכונותה של תורה שבעל פה.
כלומר, מהברית החדשה,
כולל הברית החדשה וכל הכמרים לדורותיהם. והוא נותן סולל כבר דרך כזו, שהיא זו שהנחתה את מניטו, אין פה צל של ספק, אז שהנחתה את מניטו דווקא לחבר עולמות, ולהראות איך כל מה שאנחנו חווים כיום, הוא המשך של כל מה שהיה, אלא בלבוש חדש, בלשון חזל קוראים את זה, הלבושים שמנדל לביש בספרה ללביש ברמשה, מה שהקשבוך הוא לובש בבוקר הוא לא לובש בלילה. הכוונה במהלך ההיסטוריה הקשבוך הוא מתגלה באופנים שונים, ואנחנו צריכים לעקוב אחרי ההתגלויות השונות האלה, וכאשר אנחנו עוקבים אחרי זה, אחרי זה כל הפרטים של התורה מתבהרים, בלי זה. ואז נעלמים נעלמות כל הקושיות כולם בכל התחומים, דת ומדע, פילוסופיה ומדע, פילוסופיה ותורה וכן הלאה, הכל נעלם כלא היה, והתורה הופכת להיות השופטת של כל המציאות, ולא הנשפטת על ידי המציאות.
תודה רבה, הרב אליהו זיני, ראש שבט אור וישועה, והרב לשעבר של הטכניון.
תודה רבה לכם.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.